טוב, בואו נתחיל. בפעם הקודמת התחלנו לעסוק קצת בגדרי מלאכת אפייה, ודיברנו שם, התחלתי לדבר שם, סליחה, לא רק גדרי מלאכת אפייה, אלא גדרי מלאכות מתמשכות. זאת אומרת, השאלה האם מלאכה שמסתיימת מאליה, אני עשיתי איזושהי פעולה, והמלאכה מסתיימת מאליה, גם במצב כזה אנחנו חייבים. עכשיו, זה כמובן המצב באפייה. כן, באפייה אני שם את התבשיל על האש, או את האש, מדליק את האש מתחת לתבשיל, והבישול או האפייה בעצמם נעשים אחר כך מאליהם. אבל זה לא כל כך פשוט שמאפייה אפשר ללמוד לכל שאר המלאכות. בפעם הקודמת כבר ראינו את המגן אברהם לגבי ריחיים של מים, אני רק מזכיר בקצרה, אולי אני אשתף את זה רגע. אז הדיון שם לגבי לשים את החיטה בריחיים של מים, או להגיד לגוי, לשים את החיטה בריחיים שמופעלים על ידי מים, שבמצב, ההקשר זה שאמירה לגוי מותרת אם זה שבות דשבות במקום מצווה. זאת אומרת, אם אמרתי לגוי לעשות פעולה שהיא בעצמה איסור דרבנן, זה מה שנקרא שבות דשבות, וכל זה נעשה לצורך מצווה, כמו למשל חיטים בפסח או דברים מהסוג הזה, ולכן הדיון שבעצם ברקע הוא בשאלה מה הדין לשים חיטים בתוך ריחיים של מים. שזה מעניין מבחינתנו. זאת אומרת, מבחינת ההקשר של המגן אברהם, השאלה היא אם זה דרבנן, אז יהיה מותר להגיד לגוי לעשות את זה לצורך מצווה, אם זה דאורייתא יהיה אסור להגיד את זה לגוי אפילו לצורך מצווה. אגב, זה בעצמו מחלוקת, אבל ככה בדרך כלל נוהגים לפסוק. אבל מבחינתנו מה שחשוב זה דווקא הסוגריים של המגן אברהם. זאת אומרת, השאלה האם באמת זה דרבנן או דאורייתא, בלי קשר לשאלה אם צריך, אם מותר להגיד את זה לגוי או לא. אלא מה שחשוב מענייננו זה האם זה דאורייתא או דרבנן. ולכן אומר המגן אברהם, ואם ה...
שאם זה מדאורייתא אז אסור.
מה?
שבדאורייתא אסור.
דאורייתא ודאי אסור, אבל הטענה שלו שזה לא דאורייתא, אלא דרבנן. למה? כי זאת בעצם מלאכה שמסתיימת מאליה עד שהיא יתחן בריחיים של יד. כן? בריחיים של מים זה רק איסור דרבנן, והוא מוכיח את זה מהגמרא, שאפילו נתנו בשבת ליקה חיוב חטאת, כן? זה מה שהוא אומר פה, אלא על כל כך אפילו נתנו בשבת ליקה חיוב חטאת. לכן כתב הסמק והסמק באדיה, ותוספות תוספות אצלנו גם הוא מזכיר, אבל זה דומה דה מדפיק בת פתנור, ותוספות במנחות. בקיצור, הוא מביא כמה מקומות שבהם נראה שזה כן איסור דאורייתא, בתוך הסוגריים, אבל הוא עצמו טוען שזה לא איסור דאורייתא, וכן משמע ברמב״ם, ולכן מסקנתו היא שאפשר להגיד את זה לגוי, כי זה שבות דשבות במקום מצווה. עד כאן המגן אברהם, ראינו את דבריו בפעם הקודמת. וכמו שאמרתי, בתוך דבריו הוא מביא שיטות שסוברות שזה כן איסור דאורייתא. רק הוא עצמו לא פוסק כמותם. אוקיי? עכשיו, באבן העוזר, שמובא שם בביאור הלכה, עיין במגן, אני קורא בביאור הלכה, עיין במגן אברהם, נגדיל קצת את ה... עיין במגן אברהם שמצדד לומר, דנתינת חיטים לתוך ריחיים של מים בשבת, ליקה חיוב חטאת. דהתחינה אחר כך ממילא אתי. כן, התחינה שקורית אחר כך קורית ממילא. אז זה לא, אין פה איסור דאורייתא. והביא ראיה לזה מתוספות דף י"ח, וכל האחרונים דחו ראייתו. וכן הסמק והסמק שלפנינו לא נמצא שום רמז לזה. וכן ברמב״ם בפרק ח' אין הוכחה לזה. בקיצור, כל הראיות שהוא מביא לדעת ההלכה, זה לא ראיות. והסכימו האחרונים, היינו אליהו רבא ואבן העוזר ודגון מרבבה וחלקת מחוקק, למה שהביא המגן אברהם בעצמו ראייה מדברי התוספות דף י"ז עמוד ב', דווקא מה שהמגן אברהם הביא בסוגריים, זה אומר רבי הלכה שאלה כן ראיות טובות. מה שהוא הביא בסוגריים לטובת השיטה שזה איסור דאורייתא. כן? לעניין מצודה דפורס מצודה, ובשעת פריסתו נכנס החיה לתוכה ונלכדה. בחייו אף דעתי ממילא. וכן כשאופה בתנור, אף שהאפייה, זו הנקודה החשובה לענייננו, וכן כשאופה בתנור, אף שהאפייה ממילא אתי לבסוף, מכל מקום מקרי מעשה ממש, אף שאינו מקרב האש לגבי הפת, אלא הפת לגבי האש, והאש פועל פעולתו לבסוף, אפילו אחי חייב. והוא הדין בענייננו, אף שהתחינה ממילא אתי לבסוף, בריחיים של מים, אפילו אחי חייב, והם באבן העוזר שם, עוד ראיות לזה. בקיצור, הוא אומר שרוב האחרונים דוחים את שיטת המגן אברהם, והם סוברים שדבר כזה הוא איסור דאורייתא. והראיה שהוא מביא כאן, הוא אומר, יש עוד ראיות באבן העוזר, אבל הראיה שהוא מביא כאן, זה ראיה באופה. שבאופה אנחנו רואים שמי שמכניס את הפת לתנור, למרות שהאפייה נעשית אחר כך ממילא, בכל זאת הוא חייב. אז רואים שזה שמלאכה מסתיימת ממילא, זה לא פותר. זה עדיין...
לגבי פורס מצודה, אז האם זה רק... בשעת פריסתו נכנס, או גם אם נכנס אחר כך?
ברור שזה נכנס אחר כך.
באופן עקרוני, בפריסתו זה יכול להיות גם אם זה נכנס אחר כך. אם זה בשעת פריסתו או לא בשעת פריסתו, זה דיון ספציפי שם בסוגיה. אבל לענייננו כאן נעזוב את זה, כי זה מכניס אותנו לגדרי צעידה. מבחינתנו, אפילו אם זה קורה אחר כך. אז הנקודה היא שבעצם, דבר שקורה אחר כך ממילא, הוא לא פותר. זה גם איסור דאורייתא נגד המגן אברהם, בסוגריים אני רק מוסיף, תשימו לב, שהוא אומר שהאפייה נקראת מעשה ממש, אפילו שלא מקרב את האש לגבי הפת, אלא את הפת לגבי האש. משמע שלשיטתו, אם הייתי שם את האש אל הפת, הייתי, בעצם הרי יש שתי צורות לעבור על איסור מבשל. אפשר להביא אש מתחת לתבשיל, ואפשר לא דווקא להבעיר אותה, אלא לקחת אש קיימת ולהניח אותה מתחת לסיר. או לחילופין, לקחת את הסיר ולשים אותו על האש. הביאור הלכה אומר שיש הבדל בין שני הדברים האלה. כשאתה מביא את האש ושם אותה מתחת לתבשיל, לזה הוא לא קורא הסתיימות ממילא. לזה הוא קורא מעשה בידיים. ורק כאשר אתה שם את התבשיל על האש, אז אתה בעצם כאילו לא נגעת באש, האש לא פועלת מכוחך, ולכן זה מצב של הסתיימות ממילא. יש מקום להתלבט, זה לא כך פשוט, גם שמתי את האש מתחת לתבשיל, עדיין בסוף בסוף מי שעושה את הבישול זה האש, זה קורה ממילא. אבל זה חילוק הלכתי מקובל, עוד פעם אני לא נכנס כרגע לפרטים האלה, אבל לענייננו זה לא חשוב, בגלל שגם כך וגם כך אתה חייב באפייה, ולכן מוכיח מכאן הביאור הלכה ובין העוזר וכל האחרונים האלה, שמלאכות שמסתיימות ממילא הם גם חייבים עליהם. ואז נפקא מינה לריחיים של יד, שאם אתה שם את החיטה לתוך הריחיים של יד, אז גם אם זה מסתיים ממילא אתה חייב, כמובן אני מדבר לשים את זה בשבת. אם אתה שם את זה מערב שבת, אז אף אחד לא יגיד שאתה חייב מדאורייתא. אבל אם אתה שם את זה בשבת, למרות שזה מסתיים ממילא, אז אתה חייב. עכשיו,
לא הבנתי מה העניין של ריחיים של יד כאן, הרי דיברנו על ריחיים של מים.
מחלק, הוא מחלק, שריחיים של מים זה משהו אחר, זה לא כדרכה.
לא, אני מדבר על ריחיים של מים, אמרתי משהו אחר.
אמרת ריחיים של יד.
ריחיים של מים. אז בריחיים של יד אני מסובב, זה מעשה בידיים, לא רק שזה דרכה, אלא זה לא דבר שמסתיים ממילא, אלא אני עושה את הפעולה. זה נגיד המקבילה שלו למביא את האש מתחת לתבשיל, לא למביא את התבשיל אל האש. בכל אופן, אז לענייננו, הראיה שמביאים האחרונים נגד המגן אברהם היא ראיה בעייתית. בגלל שהראיה היא ממלאכת אפייה, אבל במלאכת אפייה, אולי גם בצעידה דרך אגב, במלאכת אפייה כך דרכה של המלאכה להיעשות. זאת אומרת, הרי אם אנחנו לומדים שיש לנו רשימה של 39 אבות מלאכה, ואחד מהם זה אופה או מבשל, ממילא אנחנו מבינים שלא מפריע לי, לפחות באופה ומבשל, שזה מסתיים ממילא. אבל לא בטוח שזה עיקרון כללי בכל מלאכות השבת. יכול להיות שבמלאכות שבת רגילות שבהן, הדרך הרגילה לעשות את זה בידיים. למשל, בתחינה, אוקיי? אז בתחינה, הדרך הרגילה זה לטחון את זה עם ריחיים של יד. אם אני עושה את זה בריחיים של מים, זה פעולה שמסתיימת ממילא, וכאן יכול להיות שיהיה פטור. כמו שאומר המגן אברהם, אתה שואל עליו מאופה, אז יגיד לך המגן אברהם, מאופה, לא קשה עליי כלום. באופה, הדרך הרגילה והנורמלית לעשות את זה, זה כאשר הדבר מסתיים ממילא, מסתיים מעצמו. לכן שם, אם התורה חייבה, ברור שהיא חייבה גם בסיטואציה כזאת, אחרת איך בכלל מתחייבים על אופה? באופה זה תמיד ככה. אוקיי? אבל בריחיים של מים, במלאכת תוכן, היה מקום להגיד שמה שהתורה מחייבת, זה רק כאשר התחינה נעשית בידיים, כמו בריחיים של יד. הבריחיים של מים, מי אמר שהתורה דיברה על זה, יכול להיות באמת שזה מותר. לכן הראיה שמביאים האחרונים נגד המגן אברהם, היא ראיה מאוד בעייתית. ובעצם מה שעומד מאחורי זה, זה השאלה שנוגעת בכלל לא על ריחיים של יד. יסוד המחלוקת היא בשאלה מה הם סוברים לגבי אופה. ולכן אני מביא את כל המחלוקת הזאת. כל המחלוקת מתחילה מהשאלה איך מבינים את מלאכת אופה. לא איך מבינים את ריחיים של יד. למה? כי האבן העוזר מבין שמלאכת אופה היא בעצם מלאכה שמסתיימת ממילא, אבל זה לא מייחד אותה. ממלאכת אופה אנחנו לומדים לכל המלאכות, שגם אם זה מסתיים ממילא אני חייב. זאת אומרת, אין שום דבר מיוחד במלאכת אופה בזה שהיא מסתיימת ממילא, זה כלל שהוא נכון לכל המלאכות. לעומת זאת, המגן אברהם טוען, מה אתה מביא לי ראיות מאופה? באופה זה דין מיוחד במלאכת אופה, ששם הדרכה להיעשות ממילא, אז לכן שם ההגדרה של המלאכה זה גם אם זה נעשה ממילא. אבל אל תלימד מכאן למלאכת תוכן או למלאכות אחרות. לכן הוויכוח בין המגן אברהם לבין האבן העוזר, הוויכוח על ריחיים של מים הוא ויכוח נגזר. ההתחלה, היסוד של הוויכוח הוא המלאכת אופה, או צד. כי המלאכת אופה ומלאכת צד הן שתיהן מלאכות שהדרך הנורמלית לעשות את זה, זה באופן שזה מסתיים ממילא. המגן אברהם יגיד אם ככה, אז במלאכות המסוימות האלה, התחדש לי שכנראה חייבים, אפילו זה מסתיים עם האלה. אבל אי אפשר ללמוד מכאן למלאכות אחרות, כמו מלאכת תוכן. לעומת זאת, האבן העוזר טוען, לא, אין שום דבר מיוחד במלאכת אופה וצד, אלא משם רואים את העיקרון הכללי, שנכון לכל המלאכות, שגם אם זה מסתיים עם האלה, בכל זאת חייבים. זאת אומרת, השאלה היא, מלאכת אופה היא מיוחדת, כך סובר המגן אברהם, או שזה כלל בכל מלאכות שבת, שגם אם זה מסתיים ממילא, חייבים על זה. עכשיו...
רגע, מלאכת אופה זה כמו מלאכת בישול?
כן, כן. אין אב של אופה. האב זה מלאכת בישול. אופה זה פשוט סוג של בישול. או תולדה או אב, לא חשוב, אבל זה נכלל בבישול. אוקיי? עכשיו, נראה שיסוד המחלוקת הזאת נמצא בגמרא בדף סמך, בבבא קמא. לא זוכר אם הזכרתי את הגמרא הזאת.
כן, כן.
כן, הזכרתי אותה?
נתת לנו בדף.
לא, בדף כן, לא, אני מתכוון אם הזכרתי את זה בשיעורים קודמים.
לא, לא הזכרת,
אבל דיברנו. כי הגמרא, זה נקודה חשובה, אז בואו נראה את זה רגע. הגמרא שמה שואלת שאלה מהלכות נזיקין להלכות שבת. תנו רבנן ליבה ולבתה הרוח. אם יש בליבויו כדי ללבותה חייב, ואם לאו פטור. שם מדובר על דיני נזיקין. אני הדלקתי אש, והאש, הרוח לקחה את האש, והאש שרפה את השדה של החבר שלי. השאלה אם אני חייב. אז התשובה היא שאם אני הייתי צריך את הרוח, ובלי זה הנזק לא היה קורה, אז אני פטור. על זה שואלת הגמרא, אמי, להווה כזורה ורוח מסייעתו. כן, בהלכות שבת אנחנו רואים שלמרות שהרוח מסייעת, זה לא פותר אותי, אני עדיין חייב. איפה רואים את זה? במלאכת זורה, שאם אני זורק את הגרגירים לאוויר, והרוח מעיפה את המוץ, ואז הגרגירים נופלים למטה בלי מוץ, בעצם בררתי את הגרגירים ואת המוץ, באמצעות הרוח, אז אני חייב משום זורה. אז רואים שהעזרה של הרוח לא פותרת בהלכות שבת. אז למה... בהלכות נזיקין, אם הרוח, אם הייתי צריך את עזרת הרוח, אני פטור. אז הן מובאות פה כמה תשובות. אני, מעניין אותי התשובה האחרונה. רב אשי אמר,
כתוב
כן, רב אשי אמר, כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו, הנעימי לעניין שבת, דמלכת מחשבת עשרה תורה. אבל האחה גרמה באלמה הוא, וגרמה בנזקין פטור. הוא אומר, יש הבדל בין מלכת זורה, בין הלכות שבת, סליחה, לבין הלכות נזיקין. בהלכות שבת יש כלל שמלכת מחשבת עשרה תורה. ולכן, לכאורה מפשט הגמרא, ולכן יוצא שבהלכות שבת, גם בגרמה אתה תהיה חייב. בנזיקין, הכלל הוא שגרמה בנזיקין פטור. אם אתה רק גורם באופן עקיף לנזק, הרוח בעצם עשתה את זה, אתה רק גורם עקיף, אז אתה פטור. אבל בהלכות שבת לא מפריע לנו שאתה גורם עקיף. גם במקום שעשית את זה בגרמה, כן, על ידי גרימה עקיפה, גם אז אתה תהיה חייב, כי מלאכת מחשבת עשרה תורה. רש"י אומר כאן, מלאכת מחשבת נתקיימה מחשבתו, בניחא ליה ברוח מסייעתו. מה זאת אומרת? רש"י כותב ככה, כיוון ש... למה הוא זרק את המוץ ואת הגרגירים לרוח? בדיוק כדי שהרוח תעיף את המוץ, והגרגירים ירדו נקיים. זאת אומרת, זאת הייתה התוכנית שלו מראש. והתקיימה מחשבתו, זאת אומרת, הרוח הגיעה, ועשתה בדיוק את מה שהוא חשב שצריך, שהוא רצה שיקרה. במצב כזה, בהלכות שבת אתה חייב. בהלכות שבת, למרות שבסוף בסוף התוצאה, יש לך רק זיקה עקיפה אליה, אתה גרמת אותה בעקיפים, אבל אם כל זה היה התוכנית שלך מראש, והתקיימה התוכנית, התקיימה מחשבתך, אתה חייב. וזה כלל מיוחד בהלכות שבת. ולכן בהלכות שבת זורה ורוח מסייעתו חייב. אבל בהלכות נזיקין, אם יש עזרה של הרוח, גם אם אתה תכננת את זה מאוד, זה לא משנה, ברגע שהרוח הזיקה ואתה, יש לך רק תרומה עקיפה, אז אתה פטור. ככה יוצא מדברי רש"י. רק הערה, בדברי רש"י האלה יש חידוש מעניין בהלכות מלאכת מחשבת. וזה נוגע חשוב אלינו. למה? כי לפי רש"י, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מלאכת מחשבת, מלאכת מחשבת זה עיקרון שבא להקל בהלכות שבת. אבל גם דברים שבשאר ההלכה אתה תהיה חייב, בשבת יש איזושהי דרישה נוספת כדי להתחייב. זה צריך להיות מלאכת מחשבת. עכשיו, למשל, אם אתה עושה אינו מתכוון, או מלאכה שנצרה לגופה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אז ראשונים והגמרא בכל מיני מקומות תולים את זה, או מקלקל, אז תולים את זה בדין מלאכת מחשבת. במקום שהמלאכה לא יכולה להיכנס להגדרת מלאכת מחשבת, בהלכות שבת אתה תהיה פטור. יש דרישה כזאת, בשביל שתעשה מלאכה שאתה תהיה חייב עליה, זאת צריכה להיות מלאכת מחשבת. אגב, הביטוי מלאכת מחשבת כתוב על המשכן, לא על שבת. אבל כיוון ששבת נסמכה למשכן, אנחנו לומדים מהסמיכות הזאת, שבעצם גם בהלכות שבת נדרשת מלאכת מחשבת כדי להתחייב. עכשיו, זאת אומרת, בדרך כלל מדובר פה על דרישה נוספת בהלכות שבת, שזה בעצם אומר שזה לכולה. נכון? דרישה נוספת, פירוש הדבר שאם הדרישה הזאת לא מתקיימת, אז בהלכות שבת אתה לא תהיה חייב. למרות זאת בשאר ההלכה, שלא צריך דווקא שתהיה מלאכת מחשבת, אז אתה תהיה חייב גם ככה. ככה בדרך כלל לומדים. עכשיו, פה יש חידוש מאוד מעניין, לפחות לפי רש"י. פה העיקרון של מלאכת מחשבת מובא לחומרה, לא לכולה.
אבל זה כבר מופיע בגמרא עם החצר. שהחצר בחצר אחרת.
לא הבנתי.
בגמרא שלמדנו, מופיע שאם הוא מוציא את היד שלו לחצר, והשאלה אם הוא מעביר אותה לחצר שלו או לחצר אחרת, וגם נכתב שם שזה אם נתקיימה מחשבתו או לא.
כן, נכון.
שאם זה בחצר שלו לא נתקיימה מחשבתו, ואם זה לחצר אחרת נתקיימה מחשבתו. נכון, אז זה לא כל כך חידוש של רש"י, כבר הגמרא אמרה את זה בעצמה.
עוד רגע, אותו עיקרון, אנחנו נראה את זה, אבל גם שם זה לא מוסכם. אבל זה, תכף נראה. אולי אני אעיר על זה עוד מעט. בכל מקרה כאן, לפי רש"י יוצא, שהעיקרון של מלאכת מחשבת יכול לשמש אותנו גם כדי להחמיר, לא רק כדי להקל. מה הרעיון מאחורי זה? אני מניח שהרעיון מאחורי זה הוא הבא. הרי אנחנו שובתים בשבת זכר למעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ושבת ביום השביעי. אז ביום השביעי הוא לא עשה את מה שהוא עשה בששת הימים. ולכן גם אנחנו צריכים לא לעשות את מה שנעשה בששת הימים. עכשיו, מה נעשה בששת הימים? לפי, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא עשה מלאכה בידיים, אין לו ידיים. הגמרא אומרת, אשר במאמרו, התורה, כן, אשר במאמרו ברא שחקים. נכון? או לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אז הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. זה משנה בעצם, זה לא גמרא. בעשרה מאמרות נברא העולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. אבל העולם נעשה...
העולם העיר,
העולם נעשה מאליו. אוקיי? לכן אין פה מעשה של הקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא שבת בשבת, אז הוא לא שבת מעשייה פיזית, אלא הוא שבת בעצם מגרימה. הוא בעצם עשה רק דברים שאחרי זה הסתיימו מאליהם. ואת זה הוא לא עשה בשבת. אז רואים מכאן שגם עשייה שמסתיימת מאליה, או שנעשית בגרימה עקיפה, צריך לשבות ממנה בשבת. שזה מה שעומד מאחורי הרעיון של הגמרא לפי רש"י. ואז בעצם...
רק, הרב, זה קצת מזכיר לי את הפירוש של רס"ג על הויומר בבריאה, שהוא טוען שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא, לא כל כך, זאת אומרת, לא ניכנס לזה מה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, אבל זה מסתדר לי עם אני חלי של רש"י בעניין הזה.
כן, אבל אני חושב שפה לא צריך את רס"ג, ברור שאני חלו בעולם, אחרת לא היה עושה אותו.
לא, אבל זה, יש שאלה כאילו איך לפרש את הויומר. אוקיי, הרמב״ם לא אוהב את זה שרס"ג מפרש את זה על רצון, אבל אני חושבת שדווקא פה זה מסתדר, זה כן לחדד את זה.
הרמב״ם יחלוק על זה שהקדוש ברוך הוא רצה את העולם.
לא, הוא פשוט לא אוהב שהוא מתבטא, הוא לא אוהב לייחס לקדוש ברוך הוא רצון.
אוקיי.
אבל אני חושבת שזה כן מחדד לי את העניין הזה של אני חלל.
אוקיי.
כי יש פה עניין של איזושהי פעולה שנעשתה מאליה ברצון שלי.
כן. טוב, אני לא בטוח שבאמת אפשר לתלות את זה במחלוקת הראשונים שם, כי בפשטות, אם הקדוש ברוך הוא עשה את העולם, כנראה שזה מה שהוא רצה שיקרה. זאת אומרת, בלי קשר לשאלה אם במונח ויומר אני מכניס את זה או לא מכניס את זה, אבל לא יודע, אני, בפרשנות המקרא אני לא מתעסק, אז אני לא, אין לי מושג.
אז שאתה אומר ולא משנה אם מיכלי או לא.
מה?
שאתה אומר ולא משנה אם כרגע מיכלי או לא.
לא, ברור שמיכלי, זאת אומרת, זה אחרת לא היה עושה. כרגע? טוב, בכל אופן, אבל לפי רש"י באמת יוצא מפה חידוש, שבהלכות שבת בגרמה גם חייבים. יש איזה סתירות מגמרות, ואחרונים מדברים על זה, זה לא פשוט. כי בכל מיני מקומות רואים שבשבת בגרמה פתורים. אבל ככה מפרש רש"י את הגמרא. אבל הראש, שם במקום, כותב, ומדבריו נראה שהוא פירש אחרת. תנו רבנן, המלבה ולבטו הרוח אם יש בליבויו כדי ללבות חייו, והוא שאין ברוח כדי ללבות, ויש ברוח כדי ללבות, אפילו יש בליבויו כדי ללבות פטור. ומה היא כאבית? כן, מה הוא עשה? בלב אי הוא נמי תתלבא ותזיק. הרי גם בלעדיו זה יתלבא ויזיק, לכן בעצם הוא פטור. ואם אין בליבויו כדי ללבות, וגם לא ברוח כדי ללבות, ונצטרפו יחד וליבו, פטור. ולא אמרינן, אף על פי שסיעו הרוח בעשיית האש, הווה כאילו הוא עשהו לבדו, מדדהה והזורה ורוח מסייעתו. דחשבינן לי, כאילו עשה המלאכה לבדו. כן, זה שאלת הגמרא. פשוט מסכם את הגמרא. זאת אומרת, למה לא אומרים את זה? דהתם, מלאכת מחשבת עשרת תורה, מביא את התירוץ של רב אשי. אף על פי דלוהווי אלא גרמה באלמה, בהכי חייבה תורה, כיוון דמלאכה זו עיקר עשייתה על ידי רוח. אבל אחא גרמה באלמה הוא גרמה בנזקים פטור. יש פה שלוש מילים שהוא מוסיף, או כמה מילים שהוא מוסיף, שלא מופיעות ברשי, וזה גורם לאחרונים להבין שהראש כנראה לא למד כמו רשי. זה המילים האלה. אף על פי דלוהווי אלא גרמה באלמה, באחי חייבה תורה. אם זה היה נעצר פה, היינו אומרים שהוא כמו רש"י. אבל הוא ממשיך. כיוון דמלאכה זו, עיקר עשייתה על ידי רוח. משמע שהוא מבין שהעיקרון בזורה ורוח מסייעתו נובע מזה שמלאכת זורה ככה דרך הנורמלית לעשות אותה. אם תהיה מלאכה שלא הדרך הנורמלית לעשות אותה על ידי רוח, ואני אעשה אותה על ידי רוח, לפי רש"י, מה יהיה הדין?
עדיין אסור.
אני אהיה חייב, נכון? בגלל שגרמה בשבת התקיימה מחשבתי, אז גרמה אני חייב, זה עיקרון כללי בהלכות שבת. מה אומר הראש? לא. רק מזורה.
זה כמו בחיים שלנו.
הרב, למה בנזיקין, לפי הראש, הוא יהיה פטור?
לא הבנתי.
למה לפי הראש בנזיקין הוא יהיה פטור בזורה והרוח?
נזיקין זה לא זורה.
נקרא ולבטוא הרוח, זה לא זורה. זאת אומרת, למה לא, לא הבנתי, למה שלא יהיה פטור?
למשל, מישהו זורה וגרם לנזק בעיניים של השכן שלו.
אפילו בשבת הוא פטור, לא רק בנזיקין, אז מה
שאתה אומר?
למה? אני שואלת למה? אם לפי הראש...
למה פטור? הוא לא עשה את זה במעשה בידיים, יש לו גרימה עקיפה. אתה רק גורם ולא עושה את זה בידיים, אתה פטור.
אבל אתה אומר שזה הדרך לעשות את זה, אז...
לא משנה אם זה הדרך לעשות את זה, זה לא בעיה של שינוי. זה גרמה. גרמה
פטור. הוא דיבר על הרוח. הוא מדבר על ללבות את האש. רוח בנזיקין זה על ללבות את האש.
כן.
אל תשבית, הזורה. מדובר על שתי מלאכות אחרות בכלל. אז הוא רואה את העניין שבת ובנזיקין, זה בעניין של, של המלבט האש.
נכון, אבל אני
שואלת... יש לנו פה כללים אחרים. אני מחייבת פה ולא מחייבת פה, כי מערכת הדין היא שונה.
לפי הראש הוא אומר שזה דרך עשייתה, למה שהוא לא יחייב?
אז מה? למה בנזיקין?
זה רק בשבת. רותי, זה רק בשבת עיקרון הזה עובד, לא בנזיקין.
בנזיקין?
רק עם פי הראש.
בנזיקין גם הפטור, בין אם זה דרכו, בין אם זה לא דרכו.
אוקיי.
זה יותר קל.
אחרת הראש לא היה צריך להכניס בכלל את המונח מלאכת מחשבת. הוא היה צריך להגיד, זורה שונה מליבה ולבתו הרוח, בגלל שזורה, זאת דרכו לעשות על ידי הרוח. וליבה ולבתו הרוח לא. למה הוא צריך להכניס את מלאכת מחשבת? כי גם העיקרון הספציפי שנכון רק למלאכת זורה, ולא למלאכות האחרות, גם זה נסמך על העיקרון של מלאכת מחשבת. אך שהעיקרון של מלאכת מחשבת, מה שרשי מרחיב אותו לעשיית כל המלאכות בעזרת הרוח, הראש מצמצם את זה רק למלאכות כאלה שהדרך הנורמלית זה לעשות אותם על ידי הרוח. וההשלכה היא, מה יקרה אם אני אחרוש על ידי הרוח? גם באה הרוח ולקחה את המחרשה, אני יודע מה, משהו כזה. אז לפי רשי אני אהיה חייב, כי התקיימה מחשבתי. לפי הראש אני אהיה פטור. אני אהיה פטור בגלל שזאת לא הדרך הנורמלית לחרוש. בזורה, זאת הדרך הנורמלית לברור את המוץ מהגרגירים. לכן שם אני אהיה חייב. זה המחלוקת בין רשי לתוספות, לראש. סליחה, אוקיי? עכשיו תשימו לב שזה ממש דומה למחלוקת בין האבן העוזר והמגן אברהם. כי בעצם מה שאומר המגן אברהם, כמו הראש, נכון? מה המגן אברהם אומר? מה שאנחנו מוצאים באפייה, אולי אתם יודעים מה, לפני שאני מגיע למגן אברהם, עוד משפט על הראש. מה יקרה, יש שני ניסוחים להבין את הראש. אפשר להבין את הראש באופן ש... מה יקרה במלאכה, שיש דרך נורמלית לעשות את זה על ידי רוח, זה לא חריג וזה לא שינוי ולא כלום, אבל אפשר גם לעשות אותה בלי הרוח. לא ברור. אם הראש מתכוון לעיקרון שהוא מהמשפחה של שינוי, זאת אומרת, אתה פטור בגלל שזה שינוי, אז בסיטואציה שתיארתי זה לא שינוי, זה דרך נורמלית לעשות את זה עם הרוח. זה שאפשר גם לעשות את זה בלי הרוח, אז מה? אבל זה לא דבר משונה, אוקיי? לעומת זאת, אם אני מבין, זאת אומרת, אם אני אומר שדברי הראש נאמרו רק על מלאכה כזאת, שזה משונה לעשות אותה על ידי הרוח. זאת אומרת, אם אני יכול לעשות את המלאכה גם על ידי הרוח וגם לא על ידי הרוח, גם אז אני לא אהיה חייב על ידי הרוח. רק במקום שזאת הדרך העיקרית לעשות את המלאכה, הדרך הנורמלית היחידה זה הרוח. מה הרעיון מאחורי זה? השאלה איך מבינים את תפיסתו של הראש. האם אנחנו מבינים את תפיסתו שזה שייך הפטור הזה הוא פטור ממשפחת השינוי? זאת אומרת, שאם אתה עושה את זה על ידי הרוח, אז זה משונה, ולעשות מלאכה בשינוי אתה פטור. אז הוא אומר, טוב, אם זה דרך נורמלית לעשות את זה, אז אין לך את הפטור של שינוי. לא אכפת לי כרגע אם יש גם דרך לעשות את זה בלי רוח, אבל אם הדרך לעשות את זה עם הרוח היא דרך נורמלית, אז אי אפשר להגיד שזה שינוי, נכון? אבל אם אני מבין את זה אחרת, ואני חושב שהראש מתכוון למשהו אחר, שאני הרי לומד את המלאכות מהמשכן, זו התפיסה המקובלת לפחות, אוקיי? עכשיו, אני יודע שבמשכן הייתה מלאכת זורה, אבל לא יודע איך עשו את זה במשכן, לא כתוב בתורה איך זרו במשכן, נכון? אז אני אומר ככה, אם מלאכת זורה, אפשר לעשות אותה עם רוח, ואפשר לעשות אותה גם בלי רוח, ושתיהם נורמלי, בחיים שלנו אנחנו רואים, יש אנשים שזורים עם רוח, יש אנשים שזורים בלי רוח. עכשיו אני שואל את עצמי, מה היה במשכן? לא יודע, אין לי דרך לדעת. אז יכול להיות שאני אפתור את מי שעושה את זורה בעזרת הרוח, פשוט בגלל שאין לי אינדיקציה לזה שזה היה במשכן, לא בגלל שזה שינוי. ואז יכול להיות שאני אהיה פטור, אפילו אם זו דרך נורמלית לעשות את זה עם רוח. כל עוד זאת לא הדרך הנורמלית היחידה או העיקרית. מבינות מה שאני אומר?
לא.
עוד פעם. אני יכול להבין את דברי הראש...
קצת מבלבל אותי, כי קודם כל הוא אומר שעם הרוח זה הדרך הרגילה.
כן, אבל השאלה מה זה נקרא רגילה. אפשר להבין את המונח רגילה בשתי צורות. אפשר להבין את המונח רגילה באופן שלעשות את זה על ידי רוח זה לא משונה. זה לא אומר שאי אפשר לעשות את זה לא על ידי רוח, באופן רגיל, נורמלי. עכשיו, למשל, אני אתן לכם דוגמה לאיפה אני חותר. מה קורה ברחיים? ברחיים של מים, הרי ברור שגם אם זו דרך נורמלית לעשות את זה, זאת לא הדרך הנורמלית היחידה. נכון, יש גם רחיים של יד. אוקיי? זו התחינה הרגילה. אבל אני חושב שרחיים של מים, זאת לא הדרך היחידה, אבל היא גם לא משונה. רחיים מפעילים אותם גם על ידי מים, נכון? זה אחרת לא היה עולה הדיון. זאת אומרת, אנשים מפעילים רחיים על ידי מים, זה לא דבר משונה, אלא מי, זה לא האופן היחיד לעשות תחינה, כי אפשר לעשות תחינה גם ברחיים של יד. עכשיו השאלה, האם דברי הראש נאמרו גם על רחיים של יד? נגיד שבזורה, הדרך היחידה כמעט לעשות את זה על ידי רוח. אין דרך נורמלית לעשות את זה בלי רוח. אז לכן בזורה, ברור שהראש אומר את מה שהוא אומר, שהעשייה על ידי הרוח היא עשייה רגילה. אני שואל מה הראש יגיד על רחיים של מים.
הוא יגיד שבמדבר, במשכן, לא היה רחיים של מים.
זה השאלה. זה השאלה.
לא היה שמיים.
זה לא משנה. השאלה, איך, מה, למה הראש מתכוון? אם הראש מתכוון שבמלאכת זורה ורק מלאכות כאלה, שהדרך הנורמלית היחידה זה לעשות את זה על ידי רוח, שם החייבים, אז ברחיים של מים, זה לא הדרך הנורמלית היחידה. זו דרך נורמלית, אבל היא לא הדרך הנורמלית היחידה. ואז הוא יפתור, כמו המגן אברהם.
לא הבנתי למה הוא פותר.
מה?
אני לא הצלחתי להבין את זה. למה הוא יפתור? להפך, אם זאת גם דרך אפשרית, אז הוא יחייב.
רגע, את ההסבר אני אסביר עוד רגע. קודם כל אני מציג את שתי האפשרויות.
לא, אני לא מבינה למה האפשרות אמרת שהוא יפתור. האפשרות להפך,
שהוא יחייב.
דרך הרגילה היא ביד.
אני אסביר למה הוא פותר עוד רגע. אני רק רוצה קודם כל להציב את שתי האפשרויות. שתי האפשרויות הן להסביר את הראש ככה. או שהוא מדבר רק על מלאכות שהדרך הנורמלית היחידה היא לעשות אותם על ידי רוח. ואז ברחיים של מים על זה הוא לא דיבר. כיוון ששמה זה אמנם דרך נורמלית לעשות את זה על ידי מים, אבל היא לא דרך הנורמלית היחידה, כי אפשר לעשות את זה גם על ידי יד. ועל זה הוא לא דיבר, הוא לא נכנסתי לסברה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה לא. הוא אומר, כל עוד זו דרך נורמלית, גם אם היא לא היחידה, מבחינתי בשבת אתה חייב כי התקיימה מחשבתך. אלה שתי אפשרויות. מה הסברה שעומדת מאחורי זה? תלוי מה עומד מאחורי הרעיון של הראש. האם הפטור, מה שהראש אומר, נגיד במלאכה שלא נעשית על ידי הרוח. אני חורש על ידי רוח. אז אומר הראש, במצב כזה אתה פטור. רש"י יגיד, אתה חייב כי התקיימה מחשבתך. הראש אומר, אתה פטור. למה אתה פטור? האם אתה פטור כי זה משונה? כי זה שינוי? אפשרות אחת להבין את הראש? ואז כמובן ברחיים של מים, מה יהיה הדין?
פטור.
לא? חייב, זה לא משונה. זה דרך נורמלית לעשות את זה. לא משונה, אתה תהיה חייב. נכון? אבל אם אני אומר לא, הפטור בחורש על ידי רוח, זה פשוט בגלל שבמשכן לא חרשו על ידי הרוח. מבינות? לא בגלל שיש איזשהו עיקרון כזה של לעשות דברים בצורה משונה, שאנשים לא עושים את זה, אלא פשוט בגלל שאת המלאכות לומדים מהמשכן, ומה שלא היה במשכן לא מחייב. רגע. אם במשכן לא חרשו על ידי הרוח, אז אני לא יכול לאסור חרישה על ידי הרוח. עכשיו, אם לזה הראש מתכוון, אז יכול להיות שגם במלאכות כמו תחינה ברחיים של מים הוא יפתור. למה? כי נכון שתחינה ברחיים של מים זה לא משונה. אבל מצד שני, אני לא יודע אם זה היה במשכן. אולי במשכן תחנו ברחיים של יד, כי הרי לגבי תחינה, יש שתי דרכים נורמליות לעשות את זה, גם ברחיים של יד וגם ברחיים של מים. וכיוון שכך, יכול להיות שפה הראש יאמר שאתה תהיה פטור, למרות שזה דרך נורמלית לטחון ברחיים של מים. סתם פשוט בגלל שאתה לא יודע שזה היה במשכן. מבינות את ההבדל, חני? בסדר?
דבר כזה יכול להשליך על הרבה מלאכות.
נכון, בהחלט.
אוקיי.
על כל המלאכות מהסוג של התוכן, ששם יש שתי דרכים לעשות את זה, אחת בעזרת מים או רוח, כאילו בגרמה, והשנייה לעשות את זה בידיים. ושתיהן נורמליות, אנשים עושים את זה גם ככה וגם ככה. זה יהיה הנפקמינה בין שתי האפשרויות שאני מעלה בראש.
לא, אני אומרת האפשרות, כי המלאכה לא הייתה במשכן, זה יכול להשליך על הרבה מלאכות, כי מעבר לזה שהיא לא הייתה במשכן, יש שינויים גם טכנולוגיים.
נכון, אמרתי שבהקדמן אמרתי שגם דברים שלא היו במשכן, אבל הם מאוד דומים למה שהיו, אנחנו נחייב. זה לא, גם אם במשכן גזזו צמר של כבשה, ואני רוצה לגזוז צמר של, לא יודע, אנגורה. בסדר? לא משנה, זה אותו סוג של מלאכה, אז מבחינתי זה היה במשכן.
אוקיי.
אבל ההבדל בין ריחיים של מים...
לא, אני מדברת...
רגע, אבל אולי במקום מספריים השתמשו באיזשהו...
אז לא יודע, יכול להיות שזה באמת יהיה שינוי, וזה לא יהיה אסור, לא יודע. אבל עוד פעם, זה שזה לא יהיה אסור, זה יכול לנבוע מזה שאין דרך בני אדם לעשות את זה ככה, זה הפטור של שינוי, וזה יכול לנבוע מזה שפשוט זה לא היה במשכן, ולכן אני פטור. אתם מבינות שזה שני נימוקים שונים. האם אני מסתכל על בני אדם סביבי, ואני שואל את עצמי איך נורמלי לפעול, או שאני שואל את עצמי מה היה במשכן, לא אכפת לי איך בני אדם פועלים. הדרך הראשונה זה פטור של שינוי. הדרך השנייה זה לא פטור, אלא פשוט אין חיוב. אין חיוב, כי זה לא היה במשכן, אז זאת לא מלאכה אסורה.
טוב, אם אני לוקחת מכונת גילוח, לא חשמלית, כן? ומורידה את הצמר, יש סיכוי שמישהו מהם יגיד שיכול להיות שיש לי פטור?
כן, למה לא?
אני רוצה לשאול את זה על מכונת כביסה ביום טוב.
מה?
במשכן לא חיפשו כמו שאנחנו מחפשים היום.
נכון.
אז גם בשבת.
נכון, השאלה היא באמת...
מה הבעיה ללחוץ על הכפתור, אני לא עושה שום פעולת כביסה.
נכון, זה קשור למה שאנחנו מדברים כאן.
את לא חייבת ל... את יכולה לשים על זה, על
שעון שבת. לא, שעון שבת זה ברור. אבל אני אומר, שעון שבת זה ברור, אם נדבר, למה לא ללחוץ בשבת עצמה?
זה עוד שלב.
בשבת כבר אנחנו ראינו שזה עושה
רק מזה. לגבי חוץ, אב שמילתא זה דרבנן, תעזבו, זה לא רלוונטי לפה. אני מדבר על איסור דאורייתא.
דאורייתא, כן.
איסור מלאכה. אז ללחוץ על הכפתור בשבת, קודם כל יש את האיסור של סגירת
מעגל חשמלי.
אתה סוגר מעגל חשמלי? השאלה אם אני עובר גם על מלאכת מכבס, שאלה מצוינת, לא בטוח בכלל.
אבל לסגור מעגל חשמלי מותר ביום, לא ביום, סליחה, התכוונתי בחול המועד. חול המועד, הרי בחול המועד...
בחול המועד זה משהו אחר. בחול המועד זה איסור הכביסה לא נובע בגלל איסור מלאכה, אלא זה בגלל השחת הדעת מן המועד או משהו כזה, זה לא בגדרי איסורי מלאכה בשבת. חוץ מחיי אדם שרוצה להגיד אחרת, אבל פשטות זה לא קשור. בכל המועד לא עשו כל
הלמתי מלאכות. זה גם מותר לצרכי שבת. עשו
רק מלאכות מאוד מסוימות, כתיבה וכביסה ומלאכת אומן וכדומה. זה לא, זה דיון אחר. אגב, ובאמת יש כאלה שמתירים בכל המועד לחבס, בגלל שהיום זה כבר לא תרחה וזה לא משהו, זה נעשה בלחיצת כפתור, אז יש פוסקים שכותבים.
שגר ושכח.
אבל לצורך שבת, גם אני חושבת, גם ביד מותר, לא?
מה, לא הבנתי?
לצורך שבת, גם ביד מותר, אני חושבת. אין לו חולצה לשבת.
בכל המועד.
אני לא חושב. לדעתי בדרך כלל עושים את זה.
דנה, אבל אמרנו למשל, אם הוא טוחן, אם הוא טוחן בשבת לפסח, מצא לפסח, אז זה מותר.
לא טוחן, נותן לגוי.
אחרי שהוא אומר לגוי, להכניס, וגם הגוי לא טוחן, אלא הוא אומר לגוי להכניס גרגירים לריחיים של מים.
של מים.
אין תוכנים, זה מותר.
אז אם כמו שהיא עכשיו העלתה את העניין, לחבס חולצה לשבת, כי אין לו.
לא, 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 אין, בואו לא ניכנס למוקשים האלה. אין היתר כזה. אין היתר כזה. זה לא רלוונטי אלינו, זה לא קשור. אני לא עושה עכשיו מלכות חול המועד. אני מדבר עכשיו על ענייני מלאכות בשבת.
טוב, בסדר,
יעד. אז הטענה בעצם, שמחלוקת רשי והראש פה מאוד מזכירה את מחלוקת המגן אברהם ואבן העוזר שראינו. כי הראש בעצם אומר שהחיוב שלך בזורה זה בגלל הייחוד של מלאכת זורה. כי היא דרכה להיעשות על ידי הרוח. ממש כמו שאומר המגן אברהם, לגבי האפייה. אומר האפייה דרכה להסתיים ממילא, לכן שם חייבים, אל תלמד לי לשאר המלאכות. נכון? זה ממש אותו דבר. זה עיקרון של מלאכת מחשבת. מה זאת אומרת? מה אכפת לי זה מסתיים ממילא? הרי מראש תכננתי שכך זה יסתיים. וזה בדיוק מה שקרה. אז זה מלאכת מחשבת. זה בדיוק מה שאומר הראש. אוקיי? אז הראש בעצם הולך עם המגן אברהם, שזה...
לא, לא, יש פה בלבול.
הראש ומגן אברהם הם עם אותה שיטה.
כן, הראש ומגן אברהם...
זה אותו ראש. אבל זה לא מלאכת מחשבת, מלאכת מחשבת אומר רשי.
לא, לא, מלאכת מחשבת אומרת הגמרא. רק הראש אומר שמלאכת מחשבת מיושם רק על מלאכות כאלה, שדרכן להיעשות על ידי רוח או להסתיים ממילא וכדומה. ורשי אומר שזה מיושם על כל המלאכות. אז אני אומר, הראש הולך עם המגן אברהם, כי הוא אומר רק אותן מלאכות שדרכן להיעשות ממילא או על ידי רוח או על ידי מים או משהו כזה, שם העיקרון של מלאכת מחשבת מחייב. אבל במלאכות אחרות שאין דרכן להיעשות כך, אז העיקרון של מלאכת מחשבת לא מחייב, וגם בשבת יהיה פתור. לעומת זאת אבן העוזר הולך עם רשי. אבן העוזר אומר, מה אכפת לי אם זה אופה או צד, או שזה תוכן. בסוף בסוף התקיימה מחשבתך, זה מה שתכננת וזה מה שיצא, אז מה אם זה יצא ממילא? עדיין, אתה חייב. זה ממש אותה מחלוקת. אני רק אמרתי בסוגריים, שאת הראש עצמו אפשר לפרש בשתי צורות. הראש לא בהכרח הולך עם המגן אברהם. תלוי איך מבינים את הראש. רשי הולך עם האבן העוזר. אבל הראש בעצמו יכול ללכת עם שניהם. למה? כי זה תלוי בשאלה איך אני מבין את הראש. האם כשהראש אומר שבזורה הוא חייב כי דרכה לעשות על ידי רוח, הוא מתכוון שזאת הדרך הנורמלית וזו לא דרך משונה, או שמתכוון לומר שזאת הדרך היחידה לעשות את זה. וההבדל הוא בתחינה, כי בתחינה זה דרך נורמלית ברחיים של מים, אבל היא לא היחידה. ולכן יכול להיות שגם הראש יסכים שברחיים של מים הוא יסכים לאבן העוזר, שבמצב כזה אולי באמת יהיה, סליחה, הראש, רגע, הראש, כן, הוא יסכים לאבן העוזר, כי ברחיים של מים זה לא שינוי, זה דרך נורמלית לעשות את זה. אז שם יגיד הראש, שם אתה חייב, כמו שאומר אבן העוזר, לא כמו המגן אברהם. לכן בראש, האם הוא הולך עם המגן אברהם או עם אבן העוזר, זה תלוי בשאלה איך מפרשים אותו. רשי כנראה הולך עם אבן העוזר, אוקיי? בכל אופן, אבל לענייננו, מה שאנחנו רואים מכאן, זה שהוויכוח בין אבן העוזר לבין המגן אברהם, לגבי מלאכות שמסתיימות מעליהן, בעצם מתחיל כבר בראשונים. זה ויכוח בין רשי לבין הראש, או לפחות פירוש אחד מתוך שניים בראש, בשאלה האם באמת בהלכות שבת, יש לנו עיקרון כללי כזה, כך סובר רשי לפחות, שנלמד ממלאכת מחשבת, שאם הדבר מסתיים מאליו, זה לא מפריע לי, אני חייב. בדיוק כמו שכל הראשונים שמביא המגן אברהם, בסוגריים שם, סוברים, וכמו שהביאור הלכה מכריע, וכמו שכל האחרונים אומרים, זה בעצם מה שאומר רשי. והמקור לזה הוא דין מלאכת מחשבת. זה המקור לכל מה שאומרים הראשונים והאחרונים, ברחיים של, מים. אוקיי?
לפי רשי אין דבר, כל גרמה בשבת בעצם הוא חייב?
לפי רשי לכאורה כך יוצא, ואני אומר עוד פעם, יש איזה סתירות מגמרות, ולכן בכל זאת עושים חילוקים גם בדעת רשי, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו.
אבל דרך אגב, מרשי זה לא ברור מלאב. רשי מתייחס לזה שנתקמה מחשבתו, הוא לא נכנס לעניין הזה, של האם זה דרך המלאכה או לא, ויכול להיות שהוא גם חושב כמו הראש. לא. אף אחד לא אמר את זה.
מה פתאום? מה התקיימה מחשבתו? פירוש הדבר שבכל מקום שהתקיימה מחשבתו, הוא חייב.
אבל אולי רשי יתקבל לזה שנתקיימה מחשבתו, וגם זאת הדרך, המחשבתו שזאת הדרך שתעשה.
אם ככה עיקר חסר מן הספר, הוא היה צריך להגיד את זה. הוא אומר פה עיקרון כללי, שבשבת גרמה חייב. עכשיו, יכול להיות שבמקום שבו זה בלתי סביר לעשות את זה על ידי רוח, לחרוש על ידי רוח, גם רשי יגיד שפטור, פטור מדין שינוי. בסדר? אבל לגבי רחיים של מים, פה יהיה ההבדל. כי ברחיים של מים, לטחון על ידי רחיים של מים זה לא דבר משונה, זה דבר נורמלי. אבל זה גרמה. אז לפי רשי יהיה חייב. לפי הראש בפשטות יהיה פטור. אלא אם כן נפרש בראש, זה בעיה של שינוי, ואז גם הראש יסכים שחייב. אוקיי? במלאכות כאלה שזה דבר משונה לעשות את זה על ידי הרוח, שם סביר שגם רשי יגיד שפטור, אבל פטור לא בגלל שגרמה פטור, אלא בגלל שזה משונה, זה שינוי. זה לא פטור של גרמה, הדרך, הזיקת העקיפים היא לא מהווה פטור לפי רשי, זה לא הנקודה, פשוט בגלל זה משונה, זה הכל, זיקת עקיפים כשלעצמה מחייבת. אוקיי, עכשיו זה המחלוקת לגבי מלאכות שמסתיימות ממילא, וכמו שאמרתי קודם, בעצם כל הסיפור הזה מקרין על איך אנחנו תופסים את מלאכת אופה, כי במלאכת אופה לפי רשי ולפי האבן העוזר וסיעתם, בעצם אין בה שום דבר מיוחד. למה במלאכת אופה חייבים למרות שזה מסתיימת מאליה? כי בכל מלאכות שבת חייבים. אין פה שום דבר מיוחד במלאכת אופה. לעומת זאת, לפי המגן אברהם והראש, לפחות לפי אחד הפירושים, לא, מלאכת אופה היא מלאכה מיוחדת. אותו דבר כמו מלאכת צד, היא מלאכה מיוחדת. זה מלאכה שפשוט כך בדרך כלל היא נעשית. אז במצב כזה באמת חייבים. אבל זה לא, אי אפשר ללמוד מכאן למלאכות אחרות, כמו תוכן ברחיים של מים וכדומה. עכשיו, בואו נראה, נמשיך לראות את אותו עיקרון בקשר להגדרת מלאכת אופה. הגמרא, אני חוזר לגמרא שלנו, והגמרא כאן אומרת, שלא אומרים לאדם לחתוק כדי שיזכה חברו. אוקיי? זה מה שהגמרא אומרת, לכן היא דוחה את זה שמדובר בשוגד, ומעמידה שמדובר במזיד. שואל על זה התוספות ככה. וכי אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חברך? שואל התוספות, ועד אמר בכל מערבין, רבי סבר ניחא לי לחבר דליעבד איסור הכלילה, ולא ליעבד עם הארץ איסור הרבה. חבר זה תמיד חכם, והוא נוח לו שהוא יעשה איסור קל, כדי למנוע מעם הארץ לעשות איסור חמור, מדובר על תרומה שלו מן המוקף, לא חשוב לענייננו כרגע הפרטים של מעשר, אני לא רוצה להיכנס לעניין, אבל מדובר בסיטואציה שהחבר עושה איסור קל, כדי למנוע מעם הארץ לעשות איסור חמור, לכל דבר לא מאוסר. ואז אומר התוספות ככה, הטעם, אז לכאורה מה רואים משם? שכן, כן נכון שאומרים לאדם לחטוא כדי שיזכה חברו, נכון? אומרים לתלמיד חכם לחטוא איסור קל כדי שיזכה חברו ולא יעבור איסור חמור. אותו דבר אצלנו, נכון? נגיד לבן אדם לרדות את הפת שזה איסור קל, איסור דרבנן, אם בכלל, לפי הריטב"א זה בכלל אולי לא אסור, איסור דרבנן, וכדי שהבן אדם שידביק את הפת בתנור ינצל מאיסור סקילה. זה איסור חמור מאוד. אז אומר התוספות, אז קשה על הגמרא שלנו, מהגמרא בעירובין. כי הגמרא בעירובין בעצם אומרת, שכן אומרים לבן אדם לחטוא איסור קל, כדי שחברו ינצל מאיסור חמור. אז על זה תוספות מיישב, הוא אומר לא, לא קשה. הטעם, כדי שלא יאכל עם הארץ תבל על ידו. דאמר לי, מלא לך כלכלה של תאנים, כלכלה זה סלסילה, של תאנים מתאנתי, מעץ התאנה שלי. כן, התלמיד חכם אומר לעם הארץ, קח לך תאנים מהעץ תאנה שלי ותאכל, תעשה חיים. אוקיי? מה יוצא? שאם עם הארץ יאכל דבר לא מאוסר, התלמיד חכם היה זה שגרם לכך שהוא עשה את זה. זאת אומרת, יש לתלמיד חכם אשמה באיסור שעומד לעשות עם הארץ. במצב כזה אומרים לו, אז אתה תעשה איסור קל כדי למנוע מעם הארץ לעשות איסור חמור. כי כשעם הארץ יעשה איסור חמור, אתה בעצם תימצא אשם בעניין הזה, אתה גרמת לו. אם כך אתה חייב לשלם מחיר, תעשה איסור קל כדי למנוע ממנו איסור חמור. אבל אצלנו, מי שהדביק פת בתנור גרם לעצמו את האיסור, אני לא קשור. עכשיו, אני בא ושואל האם מותר לי לרדות את הפת כדי למנוע ממך את האיסור החמור. כאן אומר תוספות לא, מה פתאום? אתה לא אומרים לך לחתו איסור קל כדי למנוע מהשני איסור חמור. אומרים לך את זה רק במקום שהאיסור החמור של השני, יש לך שם תורם לגביו. שם אומרים לך תעשה איסור קל כדי להנה, כי אתה מציל גם את עצמך בעצם בעניין הזה. אבל אם מדובר על להציל את השני, אני לא צריך לעשות איסורים כדי שהשני ינצל מאיסורים שלו. אוקיי? אבל אחר שלא נעשה איסור על ידו, אין אומרים לו חטא אפילו איסור קל, שלא יבוא חברו לידי איסור חמור. כך אומר התוספות. מה שחשוב לענייננו, לזה נגיע כשנדבר על, אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, זה השיעור אולי אחרי הבא, נראה. אבל עכשיו יש הערה של הריבה שהיא חשובה לענייננו. ואומר ריבה, ואפילו למדביק עצמו, אין לפשוט משם להתיר. כן, לכאורה, לפי החילוק שתוספות עשה, אז המדביק בעצמו כן יכול לרדות. למה? כי הרי הוא ודאי אשם באיסור החמור שהוא עצמו הולך לעבור. בזה שהוא הדביק את הפת בתנור, הוא הכניס את עצמו לסיטואציה. אז זאת אומרת שהאיסור שבסוף יקרה שם, זה איסור שהוא עצמו אשם בו. אם כך אז לכאורה אומרים לו, תעבור עכשיו איסור קל, כדי שלא יסתובב על ידך איסור חמור, בדיוק כמו הגמרא בעירובין. אומר הריבה לא, אי אפשר ללמוד מהגמרא בעירובין עלינו, וגם המדביק עצמו, לא אומרים לו לרדות את הפת, כדי שינצל, להתיר לרדות את הפת, כדי שינצל מאיסור חמור. למה? דהתם עדיין לא נעשה האיסור, ומוטב שיעשה איסור קל ולא יעשה איסור חמור על ידו. אבל האחר המעשה של איסור כבר נעשה, וממילא יגמור, לא יעשה אפילו איסור קל בידיים. מה הוא אומר?
הוא אומר שני דברים, הוא אומר כבר נעשה וגם ממילא.
לא, זה אותו עיקרון.
מה?
אותו עיקרון. כבר נעשה, וכל מה שנשאר זה רק שיגמר.
הוא אומר, מהרגע שהוא הכניס, הדביק את הפת, זה כבר נעשה.
אוקיי.
אבל אחר כך הוא ממשיך, הוא ממילא יגמור. כלומר,
צריך שזה יהיה יפה.
בעצם זה לא נגמר כשהוא הכניס.
עוד שנייה, נגיע לזה עוד רגע. הריבה...
יש גם את העניין שלו לעצמו, של המדביק עצמו אין לפשוט, אני חושבת שזה כן איזה חידוד פה.
לא הבנתי?
העניין הזה של המדביק עצמו, שאפשר היה באמת להבין ש...
שלמדביק עצמו יהיה מותר לרדות. אז אומר הריבה, לא נכון. אי אפשר לפשוט מהגמרה בעירובין, שלמדביק עצמו מותר לרדות. למה? ושבעירובין מדובר במצב שהאיסור עוד לא נעשה בכלל. אני אמרתי להם הארץ לאכול מהתאנים. יש חשש שכשהוא יאכל מהם זה יהיה לא מאוסר. בינתיים עוד לא נעשה שום איסור. והדבר שיעשה, יעשה באשמתי. במצב כזה אומרים לי, תעבור על איסור קל כדי למנוע את האיסור העתידי שיעשה. אבל כאן במדביק פת בתנור, הרי האיסור כבר נעשה, הוא כבר הדביק את הפת. עכשיו, מה אתה מנסה בעצם? אתה מנסה להציל אותו מהתוצאות של המעשה שהוא כבר עשה. כאן, או לא להציל אותו, להציל את עצמך. כאן, אפילו במקום שאתה אשם במה שיקרה, לא אומרים לך לחטוא באיסור קל, כדי להציל את עצמך מאיסור שכבר עשית. ככה אומר הריבה. וזאת שאלה, לא ברור מה בדיוק עומד מאחורי האמירה שלו. מה שהעירה רותי קודם, יש פה לכאורה תרתי דסתרי. מצד אחד הוא אומר, שאתה ברגע שהדבקת כבר נעשה האיסור. אז אם נעשה האיסור, אז מה זה יעזור שאני ירדה את הפת? כבר נעשה האיסור, זהו. הרי ברור שהרקע לכל השאלה זה בגלל שכשאני ארדה את הפת, אז אני אפטר מהאיסור. נכון? זה ברור. אני לא אתחייב סקילה או חטא. נכון? זאת אומרת, זה לא נכון שנגמר האיסור ברגע שהדבקתי את הפת. צריך שהיא גם תיאפה. אז איך ריבה אומר שכבר נעשה האיסור? מה חסר? מה זה הסיום הזה של ממילא שמעלה את הדילמה האם לרדות או לא לרדות? לרדות או לא לרדות, זאת השאלה, כמו שאמר שייקספיר. אז הביטוי הזה של הריבה, איכשהו לוקח אותנו לשני כיוונים הפוכים. מצד אחד האיסור נעשה בעצם ההדבקה. מצד שני, אומר הריבה, הרי ברור שאם אני ארדה, אז אני לא נכנס לחיוב חטאת או לחיוב סקילה. כי אחרת מה הדיון פה עם לרדות? הרדיעה לא תציל אותי מכלום. כל הדילמה זה בגלל שהרדיעה מצילה אותי, השאלה אם מותר לי לעשות רדיעה כדי להינצל. אבל ברור שההנחה היא שאם אני רודה, אז אני אנצל. אז איך הוא אומר שהאיסור נגמר בהדבקה? הוא לא נגמר בהדבקה. אוקיי? אז פה צריך להבין את האמירה הזאת של הריבה. אז בואו, כדי להסביר את זה, אני אקדים רגע. אפשר להבין, ברור, קודם כל נתון ראשוני, ברור שלא מספיקה ההדבקה כדי להתחייב, על זה לא חלק אדם מעולם. הפת גם צריכה להיאפות כדי שאני אכנס לחיוב חטאת או חיוב סקילה. זה ברור לגמרי.
רגע, הייתה לי פה שאלה. כלומר, אם זה ברור לגמרי, אז מה, אז אני יכולה להדביק את עצם ההדבקה?
מה זאת אומרת, את יכולה להדביק? אחרי זה אולי לא תוכלי לרדות.
בסדר? לא חשוב.
מה זה בסדר?
רגע, לא, אז אלינו...
דבר משתוגב.
אלינו דוגמה אחרת. אני יכולה לשים חרס בתנור?
מה זה נקרא חרס בתנור?
חרס, קד, קד.
קד.
קרמיקה.
לא, את לא יכולה. למה, מה, למה, למה את יכולה, למה שתוכלי?
לא, זה כמו הדבקה.
נכון, נו. לכן אסור.
מדובר פה על שוגג.
לא, אני מדברת על מזיד.
לא. לא מדובר.
שגג אין שאלה אם את יכולה, את שגג, מה לעשות? ההגדרה של מלאכת אפייה, וזה מחזיר אותי ליסוד שבו אנחנו עוסקים כל הזמן. מלאכת אפייה היא מלאכה חריגה. כיוון שאופייה הרגיל זה שהיא מסתיימת ממילא. עכשיו מבחינתנו אנחנו יודעים, במשכן הייתה מלאכת אפייה, וכיוון שזה האופן הרגיל לעשות את זה, כנראה שחייבים, זה נתון. רק עכשיו השאלה היא איך להגדיר את מלאכת האפייה. האם מלאכת האפייה מוגדרת כהדבקת פת בתנור, נקודה? תשאלו אותי, אז רגע, איך זה יכול להיות? אז הרי בלי שזה נאפה, כבר סיכמנו שהוא לא מתחייב חטאת או סקילה. נכון, אבל זה יהיה רק תנאי חיצוני, תנאי צדדי. בעצם המלאכה האסורה היא מלאכת ההדבקה. כדי להתחייב צריך להתקיים התנאי שבעקבות ההדבקה גם הפת תיאפה. אבל זה רק תנאי, זה לא ההתבשלות עצמה או ההיאפות עצמה היא חלק מפעולת האפייה שלי. אני את פעולת האפייה שלי סיימתי. אוקיי? עוד מעט נראה את הנפקמין, אז יהיה יותר חד. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לומר לא, זה בדיוק כל הדיון שלנו. ההתבשלות או ההיאפות שקורית בעקבות ההדבקה נחשבת כהמשך הפעולה שלי. זה לא תנאי חיצוני. זה לא תנאי לחיוב, זה חלק מהגדרת הפעולה האסורה. הפעולה האסורה זה הדבקת פת בתנור והשארתה שם עד שהיא נאפת. כך מוגדרת הפעולה האסורה. באופן הראשון שהגדרתי זה לא. הפעולה האסורה מוגדרת כהדבקת פת בתנור. רק יש תנאי שאני לא אתחייב אם בסוף לא תצא מזה פת אפויה. בסדר, אבל זה רק תנאי לחיוב. מבחינת הפעולה, שהפעולה, הגדרת הפעולה האסורה, המלאכה האסורה זה עצם ההדבקה. האפשרות השנייה שאלתי לא. הפעולה האסורה, עצם הגדרתה, זה הדבקה ואי רדיעה של הפת עד שהיא נאפת. כל זה נקרא המלאכה, המלאכת אפייה. בסדר? ההאפות או ההתבשלות היא לא תנאי חיצוני, היא חלק מהגדרת הפעולה עצמה. הטענה של ריבה, להבנתי, זה שמלאכת אפייה מוגדרת באופן הראשון. מה זאת אומרת? הריבה ודאי מסכים שאם רדיתי את הפת, זאת אומרת, אם הפת לא נאפתה בסוף, אז אני פטור. על זה אין חולק בעולם, זה ברור. אבל הריבה טוען, כן, אבל ההאפות היא תנאי צדדי. היא לא חלק מפעולת המלאכה האסורה
עצמה.
אז הוא אומר, אתה בעצם כשהדבקת את הפת בתנור, את מלאכת האיסור סיימת. אתה כבר עשית. נכון שכדי לחייב אותך, נדרש שיתקיים גם התנאי שהפת תיאפה. אבל זה לא רלוונטי, אתה את האיסור שלך גמרת. רק אי אפשר לחייב אותך עד שהפת תיאפה. וזה מה שאומר הריבה. במצב כזה, שאני בא להציל אותך, למרות שאתה כבר עשית את האיסור, על זה אתה לא יכול לפשוט משם. מי אמר שעל זה מתירים לך לרדות את הפת? זה מה שאומר הריבה. תשימו לב מה הוא מניח הריבה. מה הריבה מניח? שההיתר לרדות את הפת בא למנוע את האיסור או את התוצאה, את העונש?
את העונש. האיסור כבר נעשה.
נכון? לא את האיסור. כי הוא אומר, בעצם, אם זה היה, בעצם הוא אומר, סליחה, זה בא למנוע את האיסור, לא את העונש. אם זה היה בא למנוע את העונש, אז מה זה רלוונטי מה שהריבה אומר? הרי ברור שאם אני ארדה את הפת, נכון שרק לא יתקיים התנאי, אבל תכלס לא יתקיים התנאי, ולא מגיע לי העונש. החטאת או הסקילה, לא משנה מה. אוקיי? אומר הריבה, זה לא רלוונטי. זאת אומרת, מה הריבה מניח? הריבה מניח שההיתר לרדות את הפת, נועד כדי למנוע את האיסור, לא כדי למנוע את התוצאה, את העונש. ולכן הוא אומר, איך תמנע את האיסור? האיסור כבר קרה. כבר עשית את האיסור. זה מה שהוא אומר. ניתן אולי דוגמה מושאלת קצת, אבל אולי לא לגמרי מושאלת. תראו, יש...
זאת אומרת שמבחינתו, אנחנו בכלל לא דואגים לעונש. אני לא באתי לפתור אותך מעונש, אני רוצה למנוע איסור, אבל למנוע איסור אי אפשר.
נכון. לכן למנוע מאונס זה, עכשיו עוד פעם, שימו לב, הריבה לא אומר דין. הריבה מסביר למה הגמרא לא פשטה מעירובין, מסוגיית עירובין, את היבאה של רב ביבי. למה עדיין אפשר לומר שאסור לרדות את הפת? אפשר לומר, אבל בינתיים אנחנו עוד באיבאיה, זה עוד לא ברור. הריבה רק מסביר את הצד למה אפשר לומר. אבל יכול להיות שיש גם צד שזה בא להציל מהתוצאה, מהעונש, ואז באמת יהיה מותר לרדות את הפת. רק מהגמרא בעירובין אתה לא יכול לפשוט את זה. זה מה שהוא אומר הריבה, לכן צריך לשים לב טוב. הוא לא אומר פה הלכה, הוא מסביר פה רק צד אחד משני הצדדים של רב ביבי. בסדר? עכשיו, תראו, אני אביא אולי כמה דוגמאות שיחדדו קצת את העניין הזה. מה יקרה למשל, נגיד שאני עשיתי ניסיון לרצח, אוקיי? לקחתי רובה, כיוונתי אותו על מישהו חף מפשע, אני מתכוון כמובן, יריתי, ואופ, הנוקר היה שבור. זאת אומרת, לא יצא כדור. אז יש פה מה שנקרא בהגה המשפטית, ניסיון לרצח, נכון? ניסיון לרצח, זה לא רצח. האם אותו אחד שעשה ניסיון לרצח, הוא רשע פחות ממי שהצליח לרצוח?
לא. הוא שלמה זה.
הוא רשע באותה מידה, הוא רק חוץ מזה שהוא רשע, הוא גם שלמה זה, בדיוק. נכון? זאת אומרת, הוא רשע באותה מידה, הוא עשה את כל מה שצריך כדי לרצוח. התרה מזלו, והוא לא הצליח. אין בזה שום נסיבות מקילות, עד כדי כך שממש לא ברור למה מקילים בעונשם של אלה שמנסים לרצוח, לעומת אלה שרוצחים. זאת שאלה לא פשוטה בעיניי, אני לא כל כך מבין למה מקילים בון שם.
לא, אולי בגלל התוצאה.
הריבה, הריבה
היה תלויה בו, הייתה לו כוונה אם היה לו אמצעי.
זהו. מה התוצאה, של האם הייתה שם?
הריבה יכול להסביר לך את זה.
שמה?
שאף על פי שהוא עשה את המעשה, אבל התנאי לא התקיים אז.
אז מה?
המלאכה לא באה לסיומה.
למה אתה מתקיים התנאי לעומת?
דווקא חשבתי הפוך.
למה אתה מתקיים התנאי בשביל שאני אענה?
כי לא הייתה תוצאה.
אני רשע, מגיע לי עונש. אני רשע באותה מידה.
כי המעשה הזה לא היה תוצאה.
אז מה?
אבל הריבה בעצמו טוען כמו שבעצם התורה טוענת שמבחן התוצאה הוא משמעותי.
רגע, שנייה.
אבל על הרשות, לא מציינת על הרשות.
אני בעד.
אני יכולה להיות רשעה גדולה, ואם אני עדיין לא עשיתי בפועל שום רשע, שום פשע, אז אי אפשר לחייב אותי.
שנייה, אני אסביר. כל זה היה הקדמה.
יפה, זה היה...
מה שאני בעצם רוצה לומר זה ככה. תסתכלו עכשיו לא על התוצאה של מישהו שנרצח. אני דן בשאלה, האם אני יכול למנוע מבן אדם להיות רשע? לא למנוע מהתוצאה לקרות. אוקיי? אני רוצה למנוע מבן אדם להיות רשע. אתם מבינות שזה ממש לא משנה אם אני מונע ניסיון לרצח או מונע רצח, נכון? בשני המקרים בעצם יש לי עניין למנוע אותו, כיוון שבשני המקרים הוא רשע באותה מידה. למרות שבמקרה של ניסיון לרצח, הנוקר שבור ואף לא יקרה שום תוצאה. אם אני מדבר על מניעת עבריינות, לא על הצלת התוצאה או השגת תוצאה טובה, אלא מניעת עבריינות, מבחינת מניעת העבריינות, זה לא משנה אם זה ניסיון לרצח או רצח, שניהם זה עבריינות באותה מידה. חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, גמרא בנזיר מדברת על זה. כי מישהו לקח חתיכת בשר, הוא היה בטוח שזה חזיר. הוא רצה לאכול אותו, הוא נורא אוהב חזיר. אז הוא רצה לאכול חזיר, והתברר שהוא היה לא רק רשע, אלא גם שלמה זה. החתיכה הזאת היא בשר כשר. אז הוא לא הצליח לעשות את העבירה שהוא רצה, אבל ברור שהוא רשע באותה מידה. כי סוף סוף הוא עשה את כל מה שהוא יכול, היה לו כוונה פלילית, הוא עשה את כל מה שהוא יכול, תכלס לא הלך לו. זה לא מעיד על שום צדקות שלו, נכון? הוא עשה באותה מידה. אז תשימו לב, אז למה באמת אין עונש? למה יש תנאי לענישה? שאלה מצוינת. אבל...
אבל הענישה לא צריכה להיות בשפו... טוב,
סליח. מה שאני רוצה לומר, זה שבאמת בהקשר הפלילי של החוק, של מדינה, אני באמת לא מבין למה יש הבדל. ממש לא מצליח להבין. אגב, היום ההבדל הוא כבר מאוד קטן. פעם ההבדל היה יותר גדול, יש שיטות משפט שונות, היום בישראל ההבדל הוא די קטן, בין ניסיון לרצח לבין רצח. יש איזשהו הבדל שפה יש עונש מינימלי מחייב, ופה אין עונש מינימלי מחייב. אבל אתה יכול לתת את אותו מספר שנים. בכל אופן, אבל ענייננו, אני חושב שבמשפט הפלילי צריך לתת את אותו עונש לשניהם. אין שום הבדל. למה בהלכה יש הבדל? נדמה לי לפחות, כתבתי איזה פעם מאמר, בהלכה העונש לא בא לעשות הרתעה, לא רק הרתעה לפחות, או כל המטרות של הנישה פלילית. בהלכה העונש בא לחפר. ולחפר צריך שתקרה תוצאה, שיהיה על מה לחפר. ואת אם קרתה תוצאה כתוצאה מהמעשה שלך, יש עליך קטם. כדי להוריד ממך את הקטם, לחפר אותך, לחפר עליך, מגיע לך העונש או החטאת בשוגג, או ה... או הסקילה במזיד, כן, העונש, או מה שלא יהיה. זה אבל ייחודי, זה ייחודי להלכה. לכן להלכה יש כל מיני תנאים בשביל שיהיה העונש. למשל, שתושג התוצאה. אם התוצאה לא הושגה, לא נאפתה הפת, אתה רשע באותה מידה. אין הבדל ברמת הרשעות שלך. אבל אין קטם שאותו צריך לטהר, לחפר. ולכן יש תנאים להענישה. ומה שאני רוצה לומר, זה שבעצם הרדיעת הפת, אומר הריבה, יכול להיות שהיא באה למנוע עבריינות. אבל ומבחינת העבריינות, זה, אם הדבקת את הפת בתנור, אתה עבריין לכל דבר, והרדיעה לא תמנע את זה. אתה כבר עבריין. ואין מטרה ברדיעה למנוע את העונש. העונש תלוי כמובן בכך שתקרה התוצאה, אבל המטרת ההיתר לרדות, זה כדי למנוע עבריינות. במקום שהעבריינות כבר קרתה, אז אין סיבה להתיר את הרדיעה. זה אחד הצדדים בדילמה של, של, של רב ביבי. אוקיי? כך מסביר הריבה. בואו נראה רגע עכשיו את הרשש ואת המלכת חינוך.
רגע, סליחה רגע. אני ככה נעשה עכשיו על העניין של העונש. כלומר, כל הנושא של הבאת קורבנות, חטאת, לפחות החטאת כאן, זה כפרה על, על המעשה שעברתי עליו, נכון? וסקילה.
אבל צריך את התוצאה.
סליחה?
אבל צריך את התוצאה, בלי שהפת תיאפה, אין חטאת.
כלומר, בלי התוצאה, אין לי בכלל...
לא חטאת ולא סקילה.
אוקיי.
אני רק טוען שבא...
צריך תוצאה.
אני רק טוען שזה לא אומר שלא נעברה פה העבירה במובן המהותי.
כן.
זה מה שאומר הריבה. ההדבקת הפת בתנור, עברת את העבירה, את הניסיון לרצח היה פה. זה שבסוף אף אחד לא נרצח זה לא מעניין. אתה את הרשעות שלך כבר עשית. אז למה שנתיר לך לרדות את הפת מהתנור כדי להציל אותך מהעונש? אם אתה רשע, תחטוף גם את העונש. אין שום בעיה. רק אם אני יכול להציל אותך מהעבריינות, אז יש מקום להתיר את רדיית הפת.
אבל אין פה הצלה מהעבריינות. אין פה, בכל המקרים שראינו, בשורה התחתונה אין הצלה מהעבריינות, כי העבריינות נעשתה.
כל המקרים שראינו, ראינו רק...
סליחה, ראינו גם את העניין של לקטוף תאנים.
נו, שם אתה מציל אותו מהעבריינות.
מאכילת
תבל. אכילת התאנים, מה זאת אומרת? הלא מאוסרות. זה מה שהריבה אומר. שהעבירה שם עוד לא נעשתה, היא תעשה כשהארץ יאכל את התאנים.
אם הוא לא אכל אותם, אבל אם הוא אכל, כבר נעשתה העבירה.
הוא אכל לזרוד. זה לא יעזור שאני אעשר.
בדיוק, זה מה שאני... גם לא יעזור באיזושהי נקודה, הצלם
מהעבירה את עצמה. לכן אמרו הריבה. הריבה אומר, מדובר שהוא עוד לא אכל. אבל במדביק פת בתור הוא כבר הדביק. מה זאת אומרת כבר הדביק? אבל הוא עוד לא עשה את העבירה במובנה הפורמלי, כי עובדה שהתנאי לא התקיים. אבל לא, התנאי לא התקיים, זה רק אומר שאין עילה לאנוש אותו, אבל את העבירה הוא עשה. כיוון שהדבקת הפת בתנור היא העבירה.
אבל העצם העבדה שהוא עושה עבירה, עוד אין לי, בשלב הזה לפחות, עוד אין לי בכלל ענישה.
נכון, כי הענישה לא מספיק בשביל העבריינות, צריך גם שתקרא את התוצאה.
אוקיי.
עכשיו...
רגע, אולי לכאורה, אני לא יודעת אם אני, זה מעלה לי מחשבה שלכאורה, אם בן אדם חוטא, עדיף כבר ללכת עם זה עד הסוף כדי שיוכל לחפר על זה. לכאורה, אם בן אדם שוגג, אז עדיף שחברים שלו לא יצילו אותו ויוציאו את הפת, כדי שמקסימום יביא קורבן חטאת ויחפר על זה, כי אם הם יצילו אותו ויוציאו, הוא עובר עבירה בלי יכולת לחפר. אבל לעומת זאת בסקילה, אולי כן כדאי להגיד להם להציל אותו, כי כבר פה עונש כבד מדי, ועדיף שהוא לא יישא אותו
ושתתקל אותו לחפר. אולי כן, ואולי אפילו בסקילה לו. אנחנו נראה את זה בשיעור הבא. אולי אפילו בסקילה לו, כי אם הוא עבריין, והתורה גזרה על עבריינים מיטה בסקילה, אז שיחטוף את מה שמגיע לו. אבל את צודקת שעקרונית אפשר היה לחלק. הנקודה היא שאגב, זה במאמר מוסגר, אם כבר העלית את זה, במאה ה-16 התעורר פולמוס בצפה, לגבי חידוש הסמיכה. ושם אנשים לא כולם יודעים את זה, מה הרקע לעניין, אלא שרצו לחדש את הסמיכה, כדי להלקוט את האנוסים בבית דין, ואז הם יכולים להתכפר. זאת אומרת, אנשים חיפשו אפשרות להלקוט עבריינים, ממש הפוך מהראש של הסוגיה שלנו. ולמה? בדיוק למה שחני אמרה קודם. כמה שכשאתה מלכה אותו, זה ההזדמנות שלו להתכפר. אחרת אתה משאיר אותו עם הקטם, הוא יגיע עם זה לבית דין של מעלה, יהיה יותר גרוע.
אז גם סקילה מחפרת עליו.
מקבל קרת. מה?
גם סקילה מחפרת עליו.
אין חינם, זה מה שאמרתי. לכן יש פה גם צד לומר שאפילו מסקילה לא נכון להציל אותו.
מה, מה קורה?
אם התורה אומרת אותו, אז זה מה שצריך לעשות.
אבל האדם גם יכול לחזור בתשובה.
בדיוק, מה קורה בחזרה בתשובה?
בדיוק. ולכן אני חושבת שמסקילה...
התורה אמרה שצריך לסקול אותו גם אם הוא חוזר בתשובה.
נכון, יש עבירות
ש... כנראה שזה מה שצריך לעשות.
יש עבירות שרק המיטה מחפרת יחד עם תשובה
שלך. תשובה לא מחפרת, ארבעה חילוקי כפרה ביום.
מה, אבל אם סקלו אותו, הוא לא יכול לחזור בתשובה.
נכון, עבוד לו.
אבל אם פותרים אותו מאיסור סקילה, יש לו אפשרות לחזור
בתשובה.
ולכן עדיף לפתור אותו מסקילה, לעומת זאת מקורבן חטאת, יאללה, שכבר ישלם
את הכסף. אמרתי קודם, החילוק הזה אפשרי, אבל הוא לא הכרחי. כי אפשר היה להגיד שגם בסקילה אותו דבר, אם מגיע לו, אז שיחטוף, זה מה שהתורה אומרת. התורה לא אומרת זה סתם, אם היא אמרה שלאחד כזה צריך לסקול אותו, אז כנראה שבאמת צריך לסקול אותו, אז למה שאני אציל אותו מזה? זה מה שהתורה אמרה. תראו בשיעור הבא, אנחנו נראה ממש את הסברה הזאת, נעסוק ממש בסברה הזאת. אבל זה, נשאיר את זה רגע. אז לענייננו, אני עכשיו מגיע לרשש והמחסכינו,
אוקיי, תראו פה. הרשש, ראיתם אותו בעין ג' הרשש אומר, הוא מדבר על מלאכת זורע, ובתוך הדברים הוא נזכר גם למלאכת אופה. ואז הוא אומר, הזורע אין אף כל זמן שלא נשרש, כמן דשדי בקד אדמי. כל זמן שהזרע לא ישריש, אז זה כמו שזה מונח בקד, בעצם לא זרעת, אוקיי? מכל מקום, כיוון דה על ידי זריעתו אתה ישריש אחר כך, חייב. כמו אופה וצולה, דחייב, אף על פי שנאפה ונצלה אחר כך, מאליו, וכן הלאה. אני כבר לא אקרא את ההמשך, זה מה שהוא טוען, אוקיי? זאת אומרת, הוא אומר, נכון שצריך תנאי, כדי שהמלאכה הזאת בעצם, יצא אל הפועל. אבל, אתה מתחייב בעצם על עצם הזריעה, למרות שההשרשה תקרה אחר כך. ואז הוא אומר, בסוף, אני עובר לשורה האחרונה, ומזה נראה לי, דקן האופה בשבת עם חשיכה חייב, אף דאין שהות שתיגמר אפייתו מבעוד יום. תראו חידוש מרעיש. מישהו הדביק פת בתנור 3 דקות לפני מוצאי שבת. הפת תיאפה, אבל היא תיאפה במוצאי שבת. אומר הרשש הוא חייב. הוא עבר איסור דאורייתא של אפייה. למה? כיוון שאת המלאכה הוא עשה. זה אפייה. ההדבקה היא עצמה מלאכת אפייה. יש תנאי שזה יאפה. הרשש לא מכחיש את זה. יש תנאי שזה יאפה. בלי שזה יאפה, אין חיוב חטאת או סקילה. אבל התנאי יכול להתקיים גם ביום חול. למה? כי התנאי הוא לא חלק מהפעולה, מהמלאכה האסורה. אלא בשביל להעניש אותו צריך שיתקיים התנאי שיהיו תוצאות למעשה שלו. שהפת תיאפה. אבל על מה מענישים אותו? על עצם ההדבקה. אותו דבר הוא אומר בזורע. הרי בזורע זה ודאי לוקח הרבה זמן עד שזה נשרש בקרקע. אז בזורע זה תמיד ככה, שאתה זורע בשבת, איך אתה יכול להיות חייב? זה הרי תמיד נשרש ביום חול. זה לא קורה בשעה. אומר נכון, מה אכפת לי? גם באופה זה יהיה אותו דבר. אם אתה שמת את זה בשבת, וזה נאפה, גם אם זה נאפה ביום חול, אתה חייב על ההדבקה. על זה גופה אתה חייב. כך טוען הרשע.
רגע, אם בצד, אין פה משהו של סכנת נפשות?
לא, לא, בלי קשר לסכנת נפשות. מה זה קשר לסכנת נפשות עכשיו?
לא, לפעמים אתה יודע שמסתובב לך, אני לא יודעת, דוב בחצר.
לכן מה?
אז לכן אולי אני אשים מלכודת כדי ש...
זה שאלה אחרת.
זאת
שאלה של מה מותר לעשות, זה שאלה של מה מותר לעשות במקום שיש פיקוח נפש. זה לא נוגע אלינו. אני מדבר כרגע על עצם הגדרת הפעולה, בלי פיקוח נפש, בלי כלום. איך מוגדרת הפעולה האסורה? והטענה של הרשש, זה שאם אתה עשית עכשיו את ההדבקה, אתה חייב. נכון, יש תנאי שזה יאפה, אבל התנאי יכול להתקיים גם ביום חול. והנה לנו הנפקמינה בין שתי ההגדרות של פעולת האפייה. אם פעולת האפייה היא על ההדבקה, וההאפות היא רק תנאי חיצוני, אז זה יכול לקרות גם ביום חול, ואני אהיה חייב. לעומת זאת, תמיד חסכינו כשחולק על הרשש, והוא טוען שזה לא יהיה חייב אם זה נאפה ביום חול, אז הוא כנראה לומד שההאפות היא חלק מהגדרת הפעולה האסורה עצמה, זה לא תנאי חיצוני. ואם זה לא קרה בשבת, אז אני לא אפיתי בשבת. לאפות אסור כשזה נעשה בשבת, לא כשזה נעשה ביום חול.
כלומר, הרשש אומר שזריעה שווה אפייה, והמנחת חינוך אומר לא, הזריעה היא שונה מאפייה.
השאלה אם זה שונה מאפייה או לא, זאת שאלה טובה. זה דיון ארוך ארוך במנחת חינוך שלא צילמתי לכם אותו, כי אפשר לטבוע שם. מאוד לא ברור מה, האם זה אותו דבר או לא אותו דבר.
לא, אני חושב שזה כרגע, לא אותו דבר.
ענייננו כרגע, ענייננו כרגע זה אותו דבר. שניהם סוברים זה אותו דבר.
לא נשמע
ככה.
זה לא נראה ככה.
זה לא נשמע ככה.
מה יקרה בזריעה, אתם שואלות, לפי המנחת חינוך?
המנחת חינוך מחלק. יפה
שבזריעה תמיד יהיה פטור, כי הרי זה נשרש ביום חול. אז זה דיון ארוך שם במנחת חינוך, אני לא רוצה להיכנס אליו שם. זה דיון ארוך. אבל לענייננו, העיקרון שלו, זה שאם האפייה, אם אני הדבקתי את הפת, מבחינתי מה שחשוב זה האפייה, אם אני הדבקתי את הפת בתנור בשבת, אם זה נאפה ביום חול, אני פטור לפי המנחת חינוך. למה? כי הוא תופס את ההאפות, לא בתור תנאי חיצוני. זה חלק מהפעולה שאותה אני עושה.
ולכן זה צריך להיעשות בשבת עצמה. זאת הנפקמינה לשתי האפשרויות שדיברתי קודם.
לא, לא הבנתי. אפשר לחזור רגע?
עוד פעם, אמרתי שיש שתי אפשרויות להגדיר את מלאכת אפייה.
כן.
כולם מסכימים שמלאכת אפייה, הדבקת פת בתנור כשלעצמה לא מחייבת. צריך שגם הפת תיאפה בסוף. אבל עדיין יש שתי אפשרויות להתייחס לזה. הגדרה ראשונה, הדבקת הפת בתנור היא המלאכה האסורה, עליה מתחייבים. למה צריך את ההיאפות? רק בתור תנאי לעונש. אם לא הייתה ההיאפות, אז המלאכה לא, היא לא מספיק משמעותית ולא מענישים אותי עליה. זה הגדרה ראשונה. לפי ההגדרה הזאת, אם ההיאפות נעשית ביום חול, אני עדיין חייב. נכון? כי סוף סוף הפעולה שעשיתי בשבת הייתה פעולה משמעותית. עובדה שהיא הביאה לכך שהיה פה לחם שנאפה. מה אכפתי שנאפה ביום חול? ההיאפות היא לא המלאכה האסורה. המלאכה האסורה זה ההדבקה. רק צריך שהיא תהיה משמעותית, אם יוצאת ממנה תוצאה משמעותית, מה אכפתי שהתוצאה יצאה ביום חול? זה ההגדרה הראשונה. הגדרה רשש. הגדרה של המנחס חינוך אומרת לא. כיוון שאני הדבקתי את הפת בתנור, הפעולה שנעשית אחר כך, ההיאפות, היא נגררת אחרי ההדבקה, וכל התהליך כולו נחשב כפעולה שלי. כשאני שואל מה זאת פעולת אפייה, זה הדבקת פת בתנור והשארתה שם עד שהיא נאפת. זה נקרא מלאכת אפייה. לכן אומר המנחס חינוך, אם ככה אז הכל צריך לקרות בשבת. אם זה נאפה במוצאי שבת, זה לא יחייב אותי, כי את פעולת האפייה בשביל להתחייב צריך לעשות בשבת עצמה. זאת הנפקא מינה. בסדר? עכשיו, אם אני חוזר לריבה, הריבה שאמרתי למעלה, הוא כנראה לומד כמו הרשש, נכון? הוא בעצם אומר, הדבקת הפת היא העבירה, אחרי זה זה רק תנאי צדדי. אז הריבה הולך כמו הרשש, זה הטענה. טוב, אפשר פה להפליג בהרבה דברים. מה בעצם אומר הריבה? אז למה באמת שאני לא ארדה את הפת, ובעצם אני אגלה למפרע שהעבירה היא לא עבירה? אני ניסחתי את זה באופן אחד. אני אמרתי, אני לא אגלה שהעבירה היא לא עבירה, אני רק אחסוך לו את העונש. אבל העבירה כבר נעשתה. יש אפשרות אחרת שאפשר לנסח אותה כך. מתירים לי לרדות את הפת כדי למנוע עבירה, אבל לא כדי להציל מעשה שכבר נעשה שלא יהפוך לעבירה. תן לכם דוגמה. נגיד אישה, נגיד, אני אסביר. נגיד למה, לא אישה, עזבו כרגע. הריטווה בחולין שואל שאלה. נגיד שאני ברכתי ברוך אתה השם בורא פרי העץ. ונמאס לי, לא רוצה לאכול את התפוח. קרנתי לאכול תפוח, ברכתי, לא רוצה לאכול את התפוח. האם אני צריך לאכול את התפוח כדי להציל את הברכה שלא תהיה ברכה לבטלה? מסקנת הריטווה היא שלא. לא רוצה לאכול.
גם האכילה גורמת לברכה לבטלה?
מה?
במקרה הזה? במקרה הזה גם האכילה עצמה זה ברכה לבטלה?
האכילה זה ברכה לבטלה?
לא, אני שואלת. אתה אומר שהוא לא רוצה לאכול, אבל הוא יכריח את עצמו כדי שלא תהיה ברכה לבטלה. אני שואלת אם במצב הזה, כמו אכילה גסה, אולי זה גם ברכה.
זה לא אכילה גסה, סתם לא בא לו, אני לא חושב. לא חושב. השאלה אבל אם הוא חייב לאכול כדי להציל את הברכה. מסקנת הריטווה היא שלו. יש איזה דיון בתשובה של הרב קוק, ועוד אחרונים מדברים על זה, האם יש עלינו חובה להציל עבירות שכבר נעברו? לא חובה למנוע עבריינות עתידית, אלא חובה להציל עבירות שכבר נעברו. והטענה, יש פה שני ניסוחים אפשריים בריטווה הזה. אפשר להסביר שהריטווה אומר שאין חובה להציל עבירות שכבר נעברו, זה נעבר, מה יש לי להציל את זה עכשיו? מה שהייתי השם, הייתי השם, הקדוש ברוך הוא ידון אותי לפי מה שאני. אפשרות אחרת להגדיר את זה, וזה כך משמע מלשון הריטווה, זה פשוט לא ברכה לבטלה. כי כשברכתי התכוונתי לאכול, זה לא נקרא לברך לבטלה, זה שאחר כך לא אכלתי כי לא בא לי לאכול, אבל כשברכתי לא ברכתי לבטלה, כי התכוונתי לאכול. אז פה הטענה היא שאין את מה להציל, כי לא הייתה עבירה. הניסוח הראשון אומר, אין חובה להציל מעשה שכבר נעשה, מזה שהוא יהפוך להיות עברייני. תראה לכם דוגמה, אישה התגרשה בתנאי שהיא לא תשתה יין. בסדר? אם היא תשתה יין, הגירושין בטלים. טוב, 10 שנים היא לא צריכה, אם היא תשתה יין, הגירושין בטלים. התגרשה, התחתנה עם מישהו אחר, הביאה ילדים. בסדר? עכשיו היא מתלבטת אם לשתות יין, עברו 5 שנים. היא מתלבטת אם לשתות יין. אם היא תשתה יין, כל הפעילות שלה עם הבעל השני זה ניאוף של אשת איש. כי הגירושים שלה מתבטלים, היא נשואה לבעל הראשון. והילדים שלה הופכים לממזרים. עכשיו אני שואל, האם מותר לה לשתות את היין הזה?
רגע, סליחה, אבל היא גמרה את הגירושים.
אבל זה הגירושים בתנאי, אם היא תשתה יין, הגירושים מתבטלים.
אבל עצם העובדה שישרו לה נישואים חדשים, ביטלו את הגירושים.
לא ביטלו את הגירושים, יש הגירושים קיימים בתנאי.
מותר לעשות דבר כזה? מותר בכלל להתנות דבר כזה?
כן, גמרה מלאה בתנאים כאלה. יש איזה מנהג, תקנה, גזרה, לא להתנות תנאים בגירושין, אבל מעיקר הדין ודאי, הגמרא, עשרות דפים עוסקים בתנאים כאלה.
לא, אבל אני אומרת, בעצם הגירושין הם כבר הפרו את התנאי.
לא, לא הפרו שום תנאי.
לא, לא, סליחה, בעצם הנישואים הם כבר הפרו את הגירושין.
לא, מה זה הפרו? למה הפרו? בגלל שהיא גרושה, מותר לה להתחתן, מה הבעיה?
נכון, אבל זה אומר שהיא סיימה להיות גרושה.
היא לא סיימה להיות גרושה. היה פעולת גירושין שהתירה אותה, אבל אם היא תשתה יין, זה יבטל את פעולת הגירושין, כי הגירושין היו מותנים בתנאי. אם היא תשתה יין, זה אומר שמלכתחילה לא היו גירושין, לא היו גירושין, נישואיה לשני, זה נישואים שאין.
אני מודה שלי נראה שעצם הנישואים מחדש, מישהו שם כבר ביטל את הגירושין.
בהלכה זה לא כך.
בהבאה.
אולי יש לי כבר... השאלה, עוד פעם, בואו נקצר, כי זה רק דוגמה מושלת, אני לא רוצה להיכנס לעניין יותר מדי. השאלה אם אסור לה לשתות יין, אני טוען שמותר לה.
אולי יש
לה
ישות חדשה.
לא, מותר לה לשתות יין וזה יהפוך את הילדים לממזרים ואת כל הבעילות שלה לבעילות זנות. לבעילות של אשת איש. לא שזה לא יהפוך, זה יעשה את התוצאה. אבל מי אמר שאסור להפוך פעולות שכבר נעשו לפעולות של איסור? איפה? אסור לעשות בעילות אסורות. אבל כשהיא עשתה את הבעילה היא הייתה מותרת. האם עכשיו יש איסור להפוך את הבעילה שהיא עשתה לבעילה אסורה? מי אמר?
נו, בסדר, אבל זה בדיוק העניין.
לא אסור להפוך בעילות לבעילות אסורות. איסור כבר אני לא יודע אם יש.
אבל זה בדיוק העניין, עצם העובדה שהיא נישאה, זה כבר הפך חלק מהפעולות.
לא, לא, אני חוזר שוב. אם היא תשתה את היין, אני לא טוען שהילדים שלה הם יהיו ממזרים, והבעילות עם הבעל השני הן בעילות זנות, היא חייבת מיטה על הבעילות האלה.
לא, אבל אתה אומר, אבל גם אמרת שהשתיית יין, לא הופכת דברים שבדיעבד לאסורים,
כן הופכת, אחרים. כן הופכת, זה מה שאני חוזר ואומר, היא הופכת, רק אין איסור לעשות את ההיפוך הזה. היא הופכת את הבעילות לבעילות זנות, אבל איפה מצאנו שיש איסור להפוך בעילות שכבר נעשו לבעילות זנות? יש איסור לעשות את בעילת הזנות עצמה, אבל אם כשעשיתי אותה זה היה בסדר, רק עכשיו בעקבות איזה תנאי זה יהפוך להיות פעולה אסורה. מי אמר שיש איסור לעשות דבר כזה? זה אותו דבר כמו שאני אומר עם הברכה, מי אמר שיש חובה להציל פעולה שכבר נעשתה, שלא תהפוך להיות פעולה אסורה. עכשיו אותו דבר פה, אני עכשיו רוצה לטעון בניסוח שונה, מי אמר שיש חובה לרדות את הפת כדי להציל את ההדבקה מזה שהיא תהפוך להיות הדבקת איסור? ההדבקה כבר נעשתה, מי אמר שיש חובה להציל הדבקות שהן לא יהפכו להיות הדבקות איסור? אסור לעשות הדבקות איסור, אבל הדבקה כבר נעשתה. מי אמר שיש עליי חובה לרדות כדי שההדבקה לא תהפוך לאיסור? תשימו לב, זה ניסוח שני מה שאמרתי קודם. מה שאמרתי קודם...
אבל אנחנו לא דנים פה על האיסור...
רגע, רגע, נחמה, רק רגע. אני רוצה לחדד, כי זה לא ברור. הניסוח שאמרתי קודם אמר ככה, העבירה כבר נעשתה. זה לא תלוי בתנאי. התנאי הוא תנאי לעונש. אבל בלי התנאי אתה לא תיענש. ואז אמרתי, כיוון שהעבירה כבר נעשתה, אז מה הטעם לרדות את הפת? לא רודים את הפת כדי למנוע עונש. עכשיו אני מציע ניסוח אחר. העבירה לא נעשתה. רק אם יתקיים התנאי, העבירה תהפוך לעבירה. ועדיין אני אומר שאין היתר לרדות את הפת. למה? כי אין היתר לרדות פת כדי לא להפוך פעולה שכבר נעשתה לפעולה עבריינית. יש איסור לתות פעולה עבריינית, אבל אין חובה לא להפוך פעולה שנעשתה לפעולה עבריינית. זה משהו אחר לגמרי. מבינות? זה ניסוח שונה ממה שאמרתי קודם. עכשיו אני רוצה לטעון שהתנאי אכן גם מתנה את המעשה. זאת אומרת, אם האפייה לא נעשתה, אז גם לא הייתה פה עבירה, לא רק שאני לא חייב בעונש. ובכל זאת אני טוען שאין בהכרח היתר לרדות, או חובה לרדות. אוקיי?
אז אני חוזרת רגע למשהו אחר. כל הזמן חשבתי האם זה באיזשהו שלב כאן, כן בסופו של דבר, מותר לי לרדות. לא, סליחה, מותר לי להדביק. כי אם אין פה, כלומר, אם אין פה סיום מלאכה...
לרדות, אני אומר עוד פעם, להדביק ולרדות אחר כך. לתכנן מראש אני אדביק וארדה. ואז אני אעבור את האיסור דה רבנן של רדיעת הפת, אבל לפחות את האיסור דה רייטה של מלאכת הפייה לא עברתי. זה מה שאת טוענת. זה מה שאת שואלת.
כן, אני טוענת
שאת אומרת... זה יהיה תלוי במה שאמרתי כאן.
כן.
כי אם אני, לפי הניסוח האחרון שאמרתי, אז יוצא שאם רדיתי, אז באמת לא עברתי על מלאכת אופה. לפי הניסוח הראשון שאמרתי, ברגע שהדבקתי את הפת בתנור, עברתי על מלאכת אופה. הרדיעה רק תמנע ממני את העונש, אבל לא תחסוך לי את האיסור. זה בדיוק שני הניסוחים שאתה אמרתי.
אוקיי.
בסדר?
בכל זאת, אני חושבת שיש הבדל בין אישה שאין שם איסור, אבל אתה לא תתן לעצה לעשות ככה. אמרתי, גברת, כמובן, את לא עוברת כאן שום איסור, אבל את מכניסה את עצמך עכשיו, זה מצב נורא. אז אנחנו עכשיו דנים דווקא בכדאות, אם כדאי לו לעשות את זה.
אני לא מדבר על השאלה מה אני אמליץ לה ומה אני אעשה, אני שואל את השאלה מה מותר ומה אסור.
נכון, אבל פה, אם אנחנו משווים את זה למצב של רדיעת הפת, אז פה זה דווקא על עניין שאנחנו נמליץ לו אולי לנצל, שזה כדאי לו.
המלצות של אחרת, השאלה אם מותר או אסור, לא מה ממליצים.
אבל
אין לי פה לבטל את העברה. אם ראיתם את התוך פה,
לא שואל, הרי לא ישמע בכלל, ממה שאין שם איסור, לא כל כך ברור שפה יש איסור.
לא הבנתי.
שמה אתה אמרת אין ניסור, סבבה.
שמה.
ופה אני שואלת אם יש היתר.
שמה, נחמה, מה זה שמה?
בעניין האישה.
ביין.
נו.
אין שם ניסור.
נכון.
בסדר, יש איזה שטח, היתר, היא מחליטה מה לעשות. ופה אתה אומר שיש ניסור, אין היתר. זה לא ממש נוגע אחד לשני.
לא, ברור שלא, הבאתי את זה רק כדוגמה, אני לא עושה אנלוגיה. פה הרי גם יותר מזה. פה רדיעת הפת בעצמה היא ודאי איסור. סעודה רבנן, אבל ודאי איסור. שתיית יין זה דבר מותר. שם כל הדיון הוא רק מה זה עושה לעבירה המקורית. פה יש בעיה עם הרדיעה עצמה, היא עצמה איסור. סעודה רבנן, אבל עדיין איסור. בסדר?
אבל שיקול דעת יכול להיות לגמרי לא תלוי.
זה כבר נכנס
לתוספות.
זה כבר נכנס לתוספות, שתוספות שואל, הרי הוא לא ישמע בקולנו. מה הוא משוגע להיכנס לאיסור סקילה, הוא יעבור על הרדיעת הפת של איסור דרבנן.
גם זה שיקול.
כן? אז זה דומה לשיקולים האלה, על זה נדבר עוד, אבל זה דיון אחר. טוב, אני ממש לא הספקתי את מה שרציתי. יש פה בעצם עוד שתי נקודות שרציתי לעבור עליהן. קודם כל, הקשר, אתם יודעים מה? הקשר לדיון הקודם. תראו, לפי הרשש, אין בכלל מקום לכל הדיון שעשינו בתחילת השיעור. כי לפי הרשש, שום מלאכה פה לא מסתיימת ממילא. המלאכה הסתיימה ברגע שהדבקתי את הפת. מה הדיון שעשיתי בתחילת השיעור? האם מלאכה שמסתיימת מאליה, גם עליה חייבים או לא? הראש ורשי ואבן העוזר ומגן אברהם, וכל מה שראינו שם, נכון? והשאלה אם זה ייחודי לאפייה, או שזה נכון לכל מלאכות שבת, זה היה כל הדיון הראשון של החלק הראשון של השיעור.
אבל
לפי הרשש, אין מקום בכלל לדיון הזה. כי הרשש אומר שההסתיימות של המלאכה זה ברגע שהדבקתי את הפה. ההמשך זה כבר לא חלק מהמלאכה, זה רק תנאי. אז זה לא נוגע בכלל לשאלה, האם כשמלאכה מסתיימת מאליה אני מתחייב. המלאכה הסתיימה לא מאליה, כשהדבקתי את הפה היא הסתיימה. מה שחסר זה רק תנאי, שזה יאפה. אז כל הדיונים הקודמים לא רלוונטיים.
אבל שאלה אם זה רלוונטי רק לשבת או גם למלאכות אחרות?
מה זאת אומרת?
אם אני שמה את הדחיתה לתוך המתחינת מים.
אני מדבר על אפייה.
רק שבת.
רק על אפייה.
רק על אפייה, כן.
אפייה. באפייה, אם אני הולך כמו הרשש לגבי אפייה.
לגבי
אפייה. באפייה, ההדבקה עצמה היא מלאכת האיסור. ולא כל התהליך כולל ההיאפות שבאה אחר כך. אם אני מגדיר כך, אין מקום לכל הדיון שעשינו בתחילת השיעור. לא רלוונטי. לא מדובר פה שהמלאכה מסתיימת מאליה. המלאכה הסתיימה ברגע שהדבקתי את הפת. ההיאפות עצמה היא רק תנאי צדדי. היא לא הסתיימות המלאכה. זה לא רלוונטי. ואז אי אפשר ללמוד ממלאכת אופה לשום מקום אחר. זה תירוץ אחר למגן אברהם דרך אגב. שואלים על המגן אברהם, למה לא תלמד מאפייה בכלל? הוא יכול להגיד, אני לא אלמד מאפייה, כי באפייה זאת מלאכה שנגמרת ברדיעה. זה לא מלאכה שמסתיימת מאליה. איך הסברתי קודם? קודם הסברתי שהמגן אברהם יענה, שאני לומד כמו הראש, שמלאכת אפייה היא מלאכה מיוחדת, כי דרכה נסתיים מאליה. עכשיו אני אומר הרבה יותר חזק. המגן אברהם יגיד, אני לומד כמו הרשש. וכיוון שאני לומד כמו הרשש, אז מה אתה רוצה מלאכת אפייה בכלל? זה לא רלוונטי. מלאכת אפייה לעצם ההדבקה אתה חייב. אז מה זה משנה שאחרי זה זה מסתיים מאליו? ברור שזה לא יפתור אותך. כי אתה עשית את ההדבקה, ודאי שאתה חייב. היפות שבאה אחר כך זה רק תנאי צדדי. אולי אפילו רק תנאי לעונש. אוקיי? אז זה עוד הסבר למגן אברהם. כל הדיון שלנו קודם לא עולה. רק לפי המנחת חינוך שתופס שכל התהליך, ההדבקה והאפייה שבאה בעקבותיה, כל זה נחשב המלאכה שלי במלאכת אפייה, עכשיו אפשר לדון, כן, כל זה זה המלאכה שלי, אבל סוף סוף זה מסתיים מאליו. ואז צריך לדון, אולי זה רק באפייה כי היא מיוחדת, אז זה בכל מלאכות שבת, אבל כל הדיון הזה קיים רק לפי המלאכת חינוך. טוב, אני צריך לעצור כאן, אני רואה שאנחנו נצטרך להשלים קצת בתחילת השיעור הבא, ואז נעבור הלאה, אני כבר אשלח לכם דף. תמרתם את הדף ששלחתי?
כן.
אוקיי, לפעם הבאה כבר יהיה דף נוסף.
תודה רבה.
תודה רבה.
אני רוצה לשאול על מה ששאלתי קודם, שזה קשור לנזיקין, לגבי הזורא. אני שואלת עכשיו על נזיקין, לא על שבת.
כן.
הזורא הוא הרי מזיק לסביבה שלו. כי המוץ, נגיד הוא עושה את זה ליד החצר של השכן שלו.
נו.
והמוץ גורם לנזק לעיניים.
כן.
עכשיו, אתה אומר, זה גרמה, אז הוא יהיה פטור. אז הוא יעשה כל הזמן בגרמה ויזיק כל הזמן לסביבה?
קודם כל, זו שאלה נכונה על כל גרמה. למה גרמה בנזקים פטור? תמיד תעשה את ההזק בגרמה. בשביל זה, במצבים שבהם חכמים מצאו לנכון, הם אסרו גרמי. אבל זה דיון אחר. מעבר לזה, אני מדבר על החיוב שלו כאדם המזיק. במקרה שהוא זורק את המוץ, והמוץ הזה יזיק בעזרת הרוח, אז זה גמרא בבבא בתרא בדף כ"ו, ושם תוספות דבית בר מריון, שמה תוספות מעריך לעסוק ביחס בין זה לבין זורא ורוח מסייעתו. באופן עקרוני אפשר להגיד שהוא חייב מדין אש, אבל זה ממונו המזיק ולא אדם.
איזה דין?
סליחה? טוב, תודה.
חייב מדין אש.
דין אש, אוקיי.
תודה.
טוב.
תודה רבה.
אז להתראות.